בסייעתא דשמיא, שבוע טוב ומבורך. אנחנו נלמד היום בלי נדר בדף היומי, מסכת בבא קמא, פרק מרובה, דף סמך ח', ואנחנו מתחילים בדף סמך ז' עמוד ב' למטה, חמש שורות מלמטה, בדיוק בתחילת שורה, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל, בדיוק משהו קטע חדש מהמשנה. אז אנחנו למדנו במשנה, אין הגונב אחר הגנב, גנב שהוא לא הלך וגנב מהבעלים, גנב מגנב אחר. אז מה ההלכה? גנב כזה, למדנו במשנה יבש, שהוא לא משלם תשלומי כפל. עכשיו מה הוא כן צריך לשלם? את הקרן לבד הוא כן צריך לשלם. מגיע רב, ורב הולך להגביל. מתי נאמר המשנה ובאיזה צורה? אמר רב, לא שנו, מתי אני אומר את ההלכה במשנה שהוא לא צריך לשלם הגנב השני, לא צריך לשלם כפל, אלא לפני יוש, שהגנב השני גנב את החפץ לפני שהבעלים האורגינליים התייאשו ממנו, שאז אני אומר שכשהוא גנב, אז זה עדיין של מי? הרגע שעוד לא היה יוש, הוא גנב מהגנב הראשון, אבל של מי זה עדיין שייך אז? אז זה עדיין שייך של הבעלים הראשון, אז לכן אני אומר שהוא לא משלם כפל, למי הוא לא משלם כפל? לגנב שממנו הוא גנב, אליו הוא לא צריך לשלם כפל, למה? כי הוא עוד לא הבעל הבית, למי משלמים כפל? למי משלמים כפל? דווקא לבעל הבית. אבל אם אתה גנבת לגנב שזה עוד לא שלו, אז ברור שלא תשלם לו כפל. רבי אביב, ברוכים הבאים, טוב לראות אותך. סמך זין עמוד ב', התחלנו ממש עכשיו. אבל, למטה, עניין חדש וטוב שהגעת עכשיו. אבל, לאחר איוש, אבל אם הוא גנב את זה לאחר איוש של הבעלים, אז מה יוצא? עכשיו אנחנו הולכים בשיטה כמובן שאיוש קונה. אז אם הבעלים הראשון התייאשו, אז יוצא שמי עכשיו הבעלים הפוך להיות הגנב הראשון. מגיע גנב שני, גונב מהגנב הזה, הלוואי מגיע לו. אז מה קורה עכשיו? הוא גנב מהבעלים כאילו. והרגע שאתה גונב מהבעלים, אתה צריך לשלם כפל. אני אכניס אותך לעניינים, אביב. דקה. הגונב מהגנב כתוב שלא משלם כפל. יפה. אז עכשיו מגיע הרב ומקביל את זה. מתי הוא לא משלם כפל? כשהוא גנב מהגנב, אז הבעלים עוד לא התייאשו. אז יוצא שהגנב הזה הוא לא בא לבית. אז פה אתה תשלם את הקרן, אתה תשלם את ה... אבל אם הבעלים התייאשו כבר כשאתה גנבת מהגנב, אז יוצא שיש פה עכשיו בעלים חדשים. מי זה? הגנב הראשון, כי אנחנו סוברים שיוש קונה. אז בסדר, אל תקן אותי היום, כי היום אני באמת לא זה. היום באמת אני לא כזה. אז יוש קונה. הרגע שיוש קונה, אז הוא הבעלים עכשיו. הרגע שהוא הבעלים, אז שאני גנבתי ממנו, עכשיו יש כפל חדש. הרב אומר, עוד מעט תיכנס לסוגה של יוש קונה. אבל חבל. כן, עכשיו אמרתי, לא ניכנס עכשיו מדי למעלה לתיקונים, נלמד היום יבש. אז אומרת המשנה, זה עכשיו למדנו סמך זין עמוד ב' למטה. אז אומרת המשנה, בכזה מצב, אז עוד פעם, אני חוזר, אבל לאחר יוש, אם הבעלים הראשון התייאשו ממנו, אז הרגע שיוש קונה, אז החפץ יצא מרשות הבעלים. אז מה הופך להיות? קנאו גנב ראשון, זה הופך להיות שלו. ולכן גנב שני משלם תשלומי כפל למי? לגנב הראשון, כי זה לא נקרא גונב מהגנב עכשיו. בר עכשיו הופך להיות גונב מהבעלים. למרות שזה בעלים חדשים, אבל זה ככה רב אומר את ההלכה. אמר רב ששת, רב ששת...
זה שכאן הגנב מרוויח.
כן. ממש.
והבעלים קבל מסכן.
הבעלים אמורים לקבל את הקרן ממי?
מהגנב השני הראשון.
עכשיו, הגנב הראשון, למה שהוא לא יצטרך לשלם כפל לזה? כי הוא כבר התייאש. הבנת? הוא נכנס עמוק, נכון? אמר רב ששת, אמינא קיניים ושכיב רב, אמר לאשמתא. רב ששת אומר, אסור להגיד ככה, כן, אבל הגמרא לא שואלת, הגמרא לא שואלת את השאלה הזאת. זה לא נקרא חותני, זה שלחות, אם יוש קונה. תשמע, הוא לא הפסיד פה את הקרן. הגנב הראשון יצטרך להחזיר את הקרן לבעל, הבנת? והשיב את הגזלה אשר גזל זה תמיד, כן? טוב, אמר רב ששת, אמינא, רגע, אם הבן אדם כבר התייאש, רגע, יש לי שאלה אליך, אם הבן אדם התייאש ויוש קונה לפי שיטת רב, אתה כל כך בטוח שאת הקרן הוא כן יצטרך להחזיר לבעלים הראשון? כי זה גזלת הגזלה, הקרן גזלת מבחינת תיקון. כן, וגזלה, לא, אני סתם אומר, יש מושג של יוש קונה, שזה כאילו, נכון, אבל פה בגנב זה אחרת מסתמיד, של אבדה וכדומה, כן? אבדה, אם יש זמן שלא מגיע אליך, יש מושג שאתה יודע כבר שהבעלים מתיישו, נראה בבעיה במציע, בלו מציעות, אתה מחזיק את זה אליך וזהו, זה צריך להיות שלך, כן? עוד מעט נראה, יש לנו זמן, בא במציע. קונה זה נקרא, אתה הופך להיות הבעלים, מבחינת הרגע שהוא התייע. לא, לא, אבל אתה גזלת, אתה גנבת, יש לך את התיקון.
אתה גנבת,
לא, לא, בסדר, הוא אמר, טוב, טוב. אמר רב ששת, אמינה, אני אומר, כנאים ושכיב רב, אמר להשמטה. זה רב לא דקדק. אמרנו שהחבות יאיר כותב, שרב ששת אומרים דבר כזה, זה לא חיסרון, זה מחמאה. כי כשהוא ער, אז זה לא יצא תפקלות. זה, אם הוא אמר דבר כזה, זה סימן שזה באמצע נמנום. אבל זה לא בתור גנאי, זה מחמאה. כי בן אדם כזה חריף, אם הוא אומר דבר כזה, זה לא בתור חריפותו. חבות יאיר תמיד אומר את זה בתור גנאי. כשאתה אמר תלמיד, אז לכן החבות יאיר תמיד כותב שזה בתור מחמאה. עכשיו, למה אני אומר שהוא לא דקדק, אומר רב ששת? דתנא, יש לנו ברייתא מפורשת, שכתוב בברייתא ככה, אמר רבי עקיבא, בפלימה אורה תורה, אנחנו יודעים שכתוב בתורה, אם בן אדם גנב שור עושה, אז אם הוא שחט את זה הגנב, או שהוא מכר את זה, אז מה, כמה הוא משלם? חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צון תחת הסאביב, אתה מכיר את ההלכה, הולכים לדבר על זה מלא, עד באמצע בבא מציע, אנחנו הולכים לדבר על מלא ארבע וחמישה, ועל הכפל, ועל השומרים, ועל הוידות, אנחנו עכשיו התחלנו פה לזיקין. ותניא אמר רבי עקיבא, פנימה אורה תורה, טבח ומחר, משלם תשלומי ארבעה וחמישה, מה הסיבה? אז רבי עקיבא כותב בברייס, אתה יודע למה? מפני שנשתרש בחטא. מה זה נקרא השתרש בחטא? תסתכל, רשי אומר, עשה שורשין, מה זה עשה שורשין? כלומר, נתחזק בחטא, למה? שכנאו, הוא הלך וקנה את זה, שאנו, איך הבח קורס פה את האותי, את האגרות וציונים, שלוקח עם מענה ומעשיו. במילים אחרים, בגלל שהוא רואי להוציא את זה מרשות הבעלים לגמרי, הוא חיסל את זה מהעולם, הוא הלך שחט את זה, או שהוא מכר את זה למישהו אחר, אז בגלל שהוא השריש בחטא, אז הוא צריך לשלם יותר מכפל, אז בשור זה 5 ופה זה 4. עכשיו, איך זה יכול להיות שהוא הוציא את הגניבה מרשותם? אם תרצה להגיד בשחיטה, ברור, שחיטה נשמע נגמר, אבל איך תסביר לי את זה במחירה? בשחיטה, אתה מסביר מאוד יפה, הרגע שהשתרש החטא, למה סילקת את זה מהעולם, הוצאת את הנשמה של הבעל חי. אבל במחירה איך? אז איך? אז אומרת הגמרא, מה הסיפור? אימת. שאני אומר לך שבמחירה יצא מרשותם איך? על ידי שינוי מעשה, בתביחה זה שינוי מעשה. אבל במחירה, שאתה מוכר את השור תעשה, מי אומר לך שזה יצא מהרשות? אז אומרת הגמרא, אימת. מתי הוא מכר את זה? שעל ידי כך אני אומר שזה כבר נקרא יציאה מהרשות, ואז עשית מעשה פה שינוי מעשה. מתי? אילם, האם תרצה להגיד ברוכים הבאים? אילם, האם תרצה להגיד שהוא מכר את זה לפני ייאוש, שהבעלים של המוצר, של השור הוא עשה, עוד לא התייאשו? אז אנחנו אומרים לסמא חטא עמוד א', שואלת הגמרא, סמא חטא עמוד א', מי איכה נשתרש? האם המעשים שלו עזרו שזה נחשב כאילו שהוא השתרש בחטא? הרי הרגע שהבעלים עוד לא התייאשו, אז בטווח אמרנו, סגרנו, כן, לא להתבלבל, מטווח, אבל אנחנו מדברים על מחירה. שאתה הולך ואתה מוכר משהו שלא שלך, אז המחירה לפי כל הדעות לא עזרה פה כלום. למה? כי לפי כל הדעות אין שינוי רשות עוזר לגנב לקנות את החפץ בלי ייאוש. יש... כן, אבל יש כזה מושג, תמיד עוד מעט נראה שיש מושג של שינוי רשות. אבל אם עוד לא היה ייאוש ואתה גנב, אז זה אפס אפסים. כן, עכשיו, מתי אפשר להגיד, אומרת הגמרא? אלא לאחר ייאוש. אז אולי נרצה להגיד שהוא הלך ומחר את זה לאחר ייאוש. שואלת הגמרא, ואיסל כדתך, אם תרצה להגיד שייאוש כאן, שאיכשהו התייאש כבר. אז הגנב קנה את החפץ. אז אם ככה, למה אני אומר כשהוא הולך ושוחט ומוכר, שברייס הזה מדבר לאחר יהוש, הוא צריך לשלם 4 ו-5, אתה לא היית פה ביום 5, אבל מה למדנו? שבכזה מצב שזה הופך להיות שלו, אז אין פה 4 ו-5, למה? כי שלו הוא תובח ושלו הוא מוכר. אז רגע שהיה יהוש, אז אתה לא תובח של בעל הבית, אתה תובח שלך. אז מתי אני אומר שאתה משלם 4 ו-5 שאתה גנבת, וזה עדיין שלו, ואז אתה הולך ושוחט את זה, או מוכר את זה, התורה אומרת לך 4 ו-5. אבל אם תרצה להגיד שיוש לבד, כמו רב של יוש לבד קונה, אז איך שהוא התייאש, לפני ששחטת או מכרת, זה הופך להיות שלך. עכשיו שאתה מחליט למכור את זה, עכשיו שאתה מתחיל לשחוט את זה, אתה מוכר את שלך ושורטת שלך, אז לא אמור להיות פה 4 ו-5, אלא לאחר יוש, ויסר כדת יוש כאן, המים משלם את השלומה 4 ו-5, שלא הוא תובע, שלא הוא מוכר. אז מה חייבים להגיד, שואל רב ששת? אז חייבים להגיד שיוש לבד לא קונה. מתי יוש קונה? ייאוש פלוס שינוי רשות. זאת אומרת, ייאוש, עוד לא כלום. ייאוש ושינוי רשות, אז אני אומר זה קונה. אז יש לנו קושייה על רב, שרב פה אומר מפורש, שרב אומר, הוא אמר את זה בטח בתוך כדי שינה, שרב אומר שיאוש לבד זה כבר קונה. ככה רב ששת שואל מהברייתא המפורשת על רב. דוחה הגמרא, אין לנו ראיה מהברייתא. אמרי, אז בני הישיבה תרצו את הקושייה, כדאמר רבא, כמו שרבא אמר איזה ברייתא אחר כך, לתקן את הברייתא, והוא אמר מפני ששנה בחטא. מה זה נקרא מפני ששנה בחטא? זאת אומרת, במילים אחרים, סתכלו, רשי אומר את זה בשורה אחד, הוא לעולם לפני יוש. ואף על פי דלא אנו מאסף, מדובר פה שהגנב עוד, שהבעל הבית עוד לא התייאש. ואפילו שאתה לא עשית כלום, עדיין אתה מחויב. למה? כי הוא שנה בחטא. אז אך הנמי, גם פה אנחנו נתקן את הברייתא, שמדובר פה גם כן לפני יוש. ולמה טבח ומחר חייב 4 ו-5 מפני ששנה בחטא? זאת אומרת, הלכת, לקחת גניבה, שחטת או מחרת, זה יותר מסתם לגנוב ולהחזיק אצלך. אז פה אתה צריך לשלם 4 ו-5, אבל זה לא קשור שמדובר פה לאחר ייאוש. אז אם ככה רבי יואב, אנחנו נכניס אתכם דקה לעניינים, כי זה מאוד, רק בקושי התחלנו לפני 5 דקות, מה שהסיכום יוצא פה ככה. אנחנו למדנו במשנה שמי שגונב מהגנב לא משלם כפל. לא צריך לשלם כפל, למי הוא מול הגנב הראשון. הגנב השני, מגיע רב מקביל את זה. אומר, מתי הוא לא צריך לשלם כפל רק את הקרן כאילו לגנב הראשון? דווקא בכזה מצב שהבעלים האורגינליים של הגניבה עוד לא התייאשו, אז הופך להיות שזה עוד לא של הגנב. אז אכן הוא לא צריך לשלם כפל. אבל אם הבעלים כבר התייאשו, אז יוצא עכשיו של מי זה? של הגנב הראשון. אז שאתה הגנב השני גונב מהגנב הראשון, הוא צריך לשלם כפל לגנב הראשון. כך הרב אומר. מה אנחנו רואים מהמילים של רב? שיוש לבד כבר קונה. אז מגיע הרב ששת, אומר, זה לא יכול להיות שרב אמר את זה. רב אמר את זה תוך כדי כנמנום. למה? יש לנו פה ברייתא מפורשת, שכתוב בברייתא שאמר רבי עקיבא, שלמה בן אדם שגונף, שור עושה וטבח ומחר, הוא יש לו את החיוב שהתורה מחייבת אותו 4 ו-5. למה הוא מקבל את 4 ו-5? אז כתוב פה בברייתא, מפני שנשתרש בחטא, הוא העמיק את החטא, מה זה נקרא? הוא הלך והעלים את זה, עשה איזה יותר מעשה, מסתם שאתה מחזיק אצלך. השריש את החטא. אז הגמרא אומרת ככה, בשחיטה, מובן. הלכת שחטת, אתה השרשת את החטא, הצלקת את המוצר מהעולם. במחירה, מה הסיפור? אם מדובר לפני יוש, מה השרשת פה את החטא? עדיין שייך, המחירה לא חלה כלום. לפי כולה על מה, אם עוד לא יוש, המחירה שום דבר, אפילו שעשית שינוי רשות, זה בטוח, בלי יוש, שינוי רשות, לפי כולה על מה, בגנב לא קונה. אם זה מדובר לאחר יוש, אז אם רב אומר, כאילו שיוש קונה, אז אם זה לאחר יוש, אז שלא הוא תובח, שלא הוא מוכר. אז איזה 4 ו-5 אמור להיות? אלא מה אנחנו רואים פה? שיוש לבד לא קונה. מתי יוש קונה? רק עם שינוי רשות. ולכן מובן שנשתרש בחטא, זה נקרא שאם שינית, מדובר פה לאחר יוש, והלכת ומחרת את זה למישהו אחר, רק אז קונה, אבל יוש לבד כלום. אז יש לנו פה קושייה על רב, שמרב אנחנו רואים שיוש לבד קונה, דוחה הגמרא לא, לעולם יכול להיות שיוש לבד קונה. מה שכתוב פה בברייתא, מפני שישריש בחטא, אנחנו מתרצים כמו שרב אומר בברייתא אחרת, לא ישריש בחטא, מפני ששנה בחטא, אז גם פה נסביר שלעולם מדובר פה לפני יוש, ועדיין הוא צריך לשלם 4 ו-5, כי הוא שנה בחטא. שנה בחטא, כמו שהסברנו פה, כאילו, איך נסביר את זה שנה בחטא? כאילו, אסם...
זה חטא על פשע.
אתה הולך ואתה לא משאיר את זה אצלך. בדיוק, אתה הולך ואתה עושה עוד מעשה עם זה, אבל זה לא נקרא השרשת פה, כאילו שזילקת את זה מהעולם. בדיוק, אתה גם הולך ו... במקום להשאיר את זה אצלך, אתה הולך עוד נהנה מהכסף, הולך ונהנה מהבשר, שורט, לא משנה, זה נקרא שנה. אבל עולם, אתה יודע למה הוא חייב 4 ו-5, כי מדובר לפני יוש, אבל באמת לעולם לאחר יוש. אז באמת יכול להיות אפילו בלי שינוי רשות, הוא יהיה פטור מ4 ו-5, כי שלא הוא תובח, שלא הוא מוכר. אז בקיצור ככה, הגמרא דחתה את הקושייה, אז מי זה היה רב ששת? מה?
זה לא כל כך מובן המהלך הזה, מה זה שנה בחטא? למה הוא חזן את הפרה? בשביל להסתכל עליה? מה עשה איתה? למה הוא קנה את הכבש?
בסדר, יש הלכות, הרגע שהלכת, אם אתה תלך ותשחט חתול, אין לך 4 ו-5, אז הגזרת הכתוב בדיוק בבקר ובצון, שיש את 4 ו-5, אז הוא מסביר למה, שנה בחטא, זה סוג. הוא מביא לי פה את המילים של השיטה המקובצת, מה זה שנה בחטא, שעדיין יצרו תוקפו, ולא שב מרשותו, הוא בא להוסיף וליהנות מדמי גזלתו, ככה השיטה המקובצת בשם רבן יונתן, ובשם המאירי הוא כותב שזה לא תיקון בברייתא, זה פירוש, כאילו שנה בעיוולתו כאדם המושרש בה, והוא לא יכול, כאילו גנב בגנים, הוא לא יכול לזוז מזה, הוא ממשיך, תאמין, עושה ביזנס עוד על זה, הולך, שוחט, מוכר, זה ההגדרה של שנה בחטא, אבל לעולם מדובר פה לפני יוש, אז בקיצור אין לנו פה מפה קושייה על רב, אבל הגמרא הוא מביאה הוכחה אחרת מברייתא אחרת שיוש לא קונה ועוד קושייה על רב, וגם את זה נתרץ. מה זה תירוץ? תחייה? כאילו אין ראיה. תשמע, מביאה הגמרא ראיה אחרת שיוש לא קונה. כתוב בפסוק בתורה, יש לכם את הפסוק, עוד פעם זה המקור של התורה, יכולים לראות בתורה הר השלם, פרשת משפטים, פרק חפה לפסוק למדזיין, עוד פעם תראו את זה בפנים, כי יגנוב איש שור עושה, וטווחו מחרו, 5 בקר ישלם תחת השור, ו4 צאן תחת השה. אז כתוב בפסוק, אתם רואים, וטווחו או מחרו. אז אומרת הברייתא שאנחנו לומדים, אחד מהשני אנחנו לומדים. עוד מעט נראה, עוד יש אם זה קש או בניין אב, זה גם יש בזה, יש בזה הבדלים. יש כאלה אומרים קש, בניין אב, אבל לא ניכנס לעיון היום. אז אומרת אמר ככה, מה לומדים? מה טביחה שאינה חוזרת? כמו שחיטה, הבהמה כבר לא יכולה להיות כמו שהייתה קודם, אין דבר כזה תחיית המתים בבהמות, כן? אז אף מחירה, מדובר פה שאינה חוזרת, שהמחירה כבר לא תחזור עוד לבעלים. עכשיו, מה זה נקרא, הגמרא מבינה, מה זה נקרא שאינה חוזרת? הגמרא מבינה עכשיו שזה לא חוזרת עוד לגנב. הגנב שיצא מרשותו, אליו זה כבר לא יכול לחזור. אז אומרת הגמרא, מתי זה מדובר אימת? מתי היה המחירה הזאת? היא למה לפני יוש? אם מדובר שהבעלים עוד לא התייאשו, המה אינה חוזרת? למה זה לא חוזר לבעלים? אין פה בכלל מחירה, זה 0 אפסים, למה? זה לא עוזר כלום. אלא חייבים להגיד לאחר איוש. ואיסל כדתך כאן, אם תרצה להגיד שגנב קנה את זה ביוש לבד, בלי שום שינוי רשות, המים משלם 4 ו-5, יש לנו את הכלל, שלא הוא תובח ושלא הוא מוכר, אז מה חייבים להגיד? שיוש לא קונה. הרגע שיוש לא קונה, אז מתי הוא חייב? הוא חייב על ידי המחירה, למה? כי אצל הקונה, חוץ ממה שהתיישו הבעלים, אז גם השתנו הרשות, כשיש את שתיהם ביחד, זה מחזק את הדבר הזה, ולכן זה ההגדרה שזה נקרא, אין המחירה חוזרת. כי כל מה שהיה רק יוש של הבעלים, אז זה עוד לא כלום, כי המחירה תחזור. הרגע שהיה שינוי רשות, עכשיו זה המחירה כבר לא חוזרת, אז אם ככה, יש לנו פה עוד ראיה, שיוש לבד לא קונה, רק השינוי רשות גומר את הדבר הזה, אבל יוש לבד זה כלום. אז דוחה הגמרא גם מפה אין לנו ראיה. למה? כדאמר רב נחמן, כמו שרב נחמן אומר בהמשך, שברייתא באה למעט פרט, למעט לשיקנה ל-30 יום, באופן שהגנב יקנה את הגניבה רק לחודש. אתה יודע, יש כזה מצב, אתה עושה גמח, אתה עושה, אני הקניתי לך, לעשות עם השור הזה מלאכה ל-30 יום, ואחר, זה לא נקרא שאלה, כי שאלה יש לו דין אחר, זה נקרא, הקנית. מי אומר את זה, ראית? האם אתה אומר, אז אתה אומר? כן, פה לא ראיתי רשי משהו, רשי אומר? אה, במפרשים. תסתכל, רשי דיבור המתחיל פרט לי שיקנה לו 30 יום, כלומר, לעולם לפני יוש, והיינה חוזרת דקטני, לא למהות אחד, דלו אנו מעשיו. דאף אגב, דלו אנו, חי ורחמנה, זאת אומרת, למרות שזה יכול לחזור לבעלים הכל, אלא למהות איך, דלא מחר גנב ללוקח, אלא לעשות בו מלאכה 30 יום, מה שהיא לא אומר הזכיר, כסחירות, אתה רואה, צריכים לדייק רבי דוד, לא כתוב פה שזה סחירות, אני לא אתפלט עם מה שאתה אומר, זה כמו סחירות, סחירות זה דין, זה הבדל, זה הבדל, זה הבדל, סחירות, למרות שאנחנו פוסקים סחירות כאן, אני לא יודע, זה כסחירות, תדייק מה, אם ראית את זה מפורש למטה, אני לא אתווכח, אחד מהמפרשים, אני לא אתווכח איתך. אבל על כל פנים, פה מדובר שעשית, הקנית את זה רק לחודש, אז בגלל שאחר חודש זה חוזר אליו, אז זה כבר לא נקרא מחירה, אז רק זה כמו, בסדר, רק זה כמו שכירות באמת, הרגע שזה כמו שכירות, אז אני אומר, טוב, בוא נגיד לך, האמת שהוא אין לי מה לענות לו, הוא מתקיף, כאילו, הרגע שזה חוזר אליו, אז הופך להיות כמו שכירות, מה זה שכירות? שכירות זה שכירות, לא, אבל זה אותו דין, הוא צודק, לא נהיה עכשיו סתם פנאטים, סתם. רבי דוד עכשיו צודק, אני עכשיו רואה מפורש, כאילו אין לי מה לענות, הוא צודק, זה נקרא הגדרה של שכירות, נו. כי הרגע שזה חוזר אליך בסוף, אז הופך להיות כדין של שכירות. כן, זה הלשון, נו, זה ברור. אז לפי זה יוצא ככה, אז כמו שרב נחמן אומר שם, אז גם פה מדובר שהם רוצים למעט את הדבר הזה, שאם הוא יקנה ל-30 יום, רק אז הוא לא יהיה חייב 4 ו-5. אבל לעולם, אם זה לפני יוש, אז הוא יצטרך לשלם 4 ו-5. למה? כי על עצם דבר, כמו שאמרנו מקודם, ששנה בחטא, כמו שרשי אומר, כמו שמה אנחנו, רק מה אנחנו באים למעט, שכתוב פה כאילו, שאינו חוזרת, אז מדי אני מדי כאילו, שיש עוד משהו, אז אל תדעי כמו שאתה אומר שזה לא חוזרת, כאילו שהיה פה כבר יוש והיה שינוי רשות. לא, לעולם עוד לא היה יוש, וזה יכול לחזור לבעלים הראשון, עוד לא היה יוש. אנחנו באים למעט שאינו חוזרת, פרט לכזה מצב שחוזר, מתי זה חוזר? אם הוא יקנה את זה רק לחודש, שאחרי חודש זה חוזר אליך, אז באמת אין 4 ו-5. אבל אם אתה עשית את זה לנצח, אז אפילו לפני יוש יש 4 ו-5, דווקא לפני יוש יש 4 ו-5, כי אחרי יוש לפי שיטת רב, כבר כשלא הוא קונה, כשלא הוא תובח, כשלא הוא מוכר. אבל אם לפני יוש הלכת, על מה אתה משלם 4 ו-5, כמו שתרצו מקודם במרשי ששנה בחטא, על אותו רעיון, שאתה הלכת ושנית בחטא, אתה מעביר את זה הלאה וזה. מה הכוונה שכתוב פה, מה תביחה שאינה חוזרת המחנה, כמו שכתוב בברייתא בהמשך רב נחמן, פרט לי שיקנה 30 יום, אז אם באמת אתה אומר שעוד חודש יחזור אליי, אז פה באמת, על זה אתה לא תהיה חייב 4 ו-5, אבל בקיצור, באמת, לפני יוש, אתה כן תשלם, ובאחר יוש כבר, מבד, זה כבר קונה, אז אין לנו ראיה מהברייתא הזאת נגד רב, והגמרא מקשה מברייתא חדשה, מטיבי. למדנו בברייתא, 3 הלכות הולך להיות פה בברייתא, 3 דינים. עכשיו, פה כל 3 הלכות אביב מדובר בגונב מהגנב. ההלכה הראשונה מדברת בגנב ומגיע אחר וגנב. ההלכה השנייה מדברת בגנב ומחר ואחרי זה בא אחר וגנב. ההלכה השלישית גנב וטווח ואחר כך מישהו וגנב. אז בוא נלך לאט לאט, עשי זה הקדמה, בוא נראה את 3 הלכות, זה דברים מאוד כללים ופשוטים. ההלכה הראשונה של הברייתא זה ככה. לא, זה פשוטים, זה הלכות פשוטות פה, זה לא מהדפים הקשים שהתכוונו, כבר עברנו חלק קשה. גנב, הלכה הראשונה, גנב, הוא בא אחר וגנבו. רובן גנב, מגיע שימון, גונב את זה מרובן. אז זה הלכה פשוטה, זה למדנו כבר. הראשון, רק הרובן, הוא צריך משלם תשלומי כפל, הוא צריך לשלם לבעל הבית תשלומי כפל. והשני, שימון, אינו משלם אלא קרן בלבד, ולמי הוא נותן את הקרן? לגנב הראשון הוא נותן את זה, אבל הוא לא משלם כפל כמו שלמדנו יבש במשנה, כי חיוב כפל רק מדובר אם אתה גונב מהבעלים, ולא אם אתה גונב מהגנב, יבש. הלכה שנייה זה עוד לא למדתם. גנב, הוא גנב שור עושה, פה זה רק אחד משתיהם, שור עושה, ואז הוא הלך, הוא מחר. הרגע שהוא הלך ומחר אותו, אז כאילו פה בטוח, הוא קנה את זה, הוא שמחר את זה. למה? כי פה מדובר שהיה כבר יוש, ויוש ושינוי רשות אין מחלוקת. כל המחלוקת הולך להיות על יוש לבד. כבר תראה, יוש ושינוי רשות, אז הרגע שיש יוש ושינוי רשות ביחד, אז מדובר פה שהוא שקנה את זה מרובן, רובן לגנב הראשון, מי שקנה את זה מרובן, מדובר פה שהוא קנה את זה. ואז מגיע שימון, הגנב השני, הוא בא אחר, וגנבו הוא גונב את זה ממי, מהקונה. אז פה הלכה של ככה, הראשון, רובן הגנב הראשון, הוא משלם תשלומי 4 ו-5, הוא צריך לשלם לבעל השור, הוא עשה 4 ו-5. והשני, הגנב השני, משלם תשלומי כפל, למה? כי הוא גנב ממנו דבר שכבר שייך שלו, כי כמו שאמרנו שמדובר שהיה כבר יוש ושינוי רשות ביחד, אז זה הלכה פשוטה, שלכן הוא צריך לשלם כפל לרובן.
רגע, למה הראשון משלם תשלומי 4 ו-5?
זה התור
של
לחם
יוש.
לחם
יוש הזה שלו,
זה מחר. לא, אבל אתה צריך לשלם... אתה כשאתה מכרת אז התחייבת את 4 ו-5 למחירה, עכשיו כששינית את הרשות עכשיו זה הפך להיות שלו, אבל איך שהלכת ומכרת הוא עוד לא התייאש, זה הולך להיות הרעיה, בוא אתה הולך לי על ה... זה הולך להיות הקסקס, מדובר לאחר יוש ושינו רשות, שזה בטוח ששימון שהקונה קנה את זה, אבל מבחינת דרום, בסדר, תחכה עוד דקה תתבהר, זה הולך, זה הפלפל, הוא דייק לנו פה את הפלפל, זה הולך להיות מסע הקושייה לברייתא, הרי למה אני אומר שזה כזה פשוט שהוא צריך לשלם 4 ו-5? זאת אומרת, יוש לבד, זה עוד לא עושה כלום. מה זה? כי, הרי אם מדובר פה שאחר יוש, השלו הוא תובח, שלו הוא מוכר, רק מה הפלפל? רק אם הוא הלך ושינה את הרשות. תבין? בוא נראה, בוא נראה. זה הולך להיות למעשה הרעיה מההלכה הזאת. בוא נתקדם הלאה להלכה השנייה. ההלכה השנייה סיימנו. זה פה הולך להיות הפלפל. בוא נלך להלכה השלישית, אותו רעיון, אותו דבר. ההלכה השלישית זה פשוט על טווח, גנב. רובן גנב שור עושה ושחט אותו וטווח. מגיע אחר כך, הוא בא אחר, וגנבו מגיע שימון וגונב את זה איך? אחרי הצביחה. אז מה הלכה? הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, והשני אינו משלם תשלומי, והשני אינו משלם תשלומי כפל. מה זה? על מה? על כל האיברים של הבמה, זה שווה כסף. אתה יודע, אתה הולך לאכול חתיכות, זה שווה כסף, אז הוא לא צריך לשלם תשלומי כפל על האיברים הבמה שטבוחים בגנב, אלא קרן בלבד. אז זה כבר שינוי, אתם שמים לב או אתם לא שמים לב. מה למדנו בהלכה השנייה במחר? שהשני משלם תשלומי כפל. פה בנושא אחרי התביחה, מה כתוב? שעל החתיכות של האיברים, זה כבר הלכה אחרת, פה רק צריך לשלם את הקרן בלבד, כמו גונב מהגנב, שמשלם רק את הקרן. פה אין כפל. פה כמו גונב מהגנב רגיל, שמשלם רק קרן. עכשיו, בוא נלך למה שרבי דוד דייק לנו. עכשיו, לפני שאנחנו נלך לדיוק, בוא נגיד מה מובן, מה לא מובן. הלכה השלישית, אתם מבינים. מה שעכשיו סיימנו מובן, למה זה פשוט? למה הוא לא משלם כפל? כי גנב מהגנב לא משלם כפל, אז הוא משלם רק קרן. הלכה הראשונה כבר למדנו. בוא נלך להלכה השנייה, שזה הולך להיות הפלפל מה שהוא דייק פה. צביקה איתנו, זה כיף לראות אותך, רבי צביקה. קטנה מי המציאתה? כתוב באמצעית של הבריתא בהלכה השנייה, זה הפלפל שלנו. גנב הוא מחר, הוא בא אחר הוא גנבו, הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, שם אחרי תמודה לפני בלי נדר, אחרי התחייה הזאת, נכניס אותך לעניינים מיד, למרות שזה כל פה פאזל. עכשיו הראיה הזאת, אבל בוא נלך לעניינים. קטנה מי המציאתה? גנב הוא מחר, רובן גנב ומחר. הוא בא אחר וגנבו, הגיע שימון וגנב את זה. הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, והשני, הגנב השני שימון משלם תשלומי כפל למי? לקונה. שואלת הגמרא, אימת, מתי הייתה המחירה שרובן הגנב הראשון מחר את זה לקונה? אילם, האם תרצה להגיד לפני יוש? אז אם ככה רבי דוד שאל, טוב, אם מדובר פה לפני יוש, השני המים ישלם תשלומי כפל, למה שהשימון, הגנב השני, יצטרך לשלם תשלומי כפל למי? לקונה. הרי שינוי רשות בלא יאוש, זה לפי כולה אלמה, מי כלמד דאמר דקנה? שימו לב כמה דברים ברורים לנו. שינוי רשות לבד בלי יוש, זה אפס. יוש ושינוי רשות, זה גלט לפי כולה אלמה, כן קונה. כל השאלה שלנו עכשיו זה יוש בלי שינוי רשות, שרב אמר קונה ועכשיו הולך. אז ככה, אם מדובר פה לפני יוש, אז שני לא אמור לשלם תשלומי כפל, שינוי רשות בלא יוש מיקה למנדה אמר דקנה, אלא פשיטה מה צריכים להגיד שמה מדובר פה, שהוא מחר את זה לאחר יוש, ואיסל כדעתך יוש קונה, המים ישלם תשלומי 4 ו-5, ריבונו של עולם. למה שהגנב הראשון יצטרך לשלם לבעלים תשלומי 4 ו-5, דידי יהודי זבין? אז אם ככה, הרגע ששלו הוא טובח, לא צריך להיות 4 ו-5. זה הקושייה שהוא מיד שאל והוא צודק. הלאה. וסו עוד קושייה, אנחנו חוזרים עוד רעיה. דקטן הרשע בעל... הרגע שאתה הפך להיות שלך מבדיני חושן משפט, שאתה קנית אותו, שאתה הולך ושוחט את זה, אתה שוחט. נכון, אז כמו שהוא אמר לך, טוב, הוא אומר לך אחרי שהוא בדק, הוא יודע, תצטרך לשלם את הקרן, להשיב את הגזלה אשר גזל תמיד. מבחינת שמיים אתה חייב להחזיר פה את הקרן, אבל הרגע שהוא התייאש, זה סוג כמו שאומר, אני קשה לי להגיד, כי אמרה לא אומר את ההגדרה הזאת פה, אבל זה סוג שחוטא נזכר באיזשהו שלב, כן? הרגע שמה שכן, אם מישהו גנב ממך, אל תתייאש בתקופה, שכל מה שאתה יודע שזה חי, להתייאש תמיד אסור, כן? לתיקונים. תראה, כל דבר, שאלות, אני אספר לכם עכשיו מה שהיה לי ביום שישי, שאני צריך לשאול רבנים בחושן משפט, מה עכשיו הפך לי ערב שבת, שעה לפני השקיעה, איזה עגמת נפש היה לי. אספר לכם אחר כך, אני בדירה סחורה, זה הופך להיות שאלות, ואתה יודע, שאלות מעניינות, עוד מעט אספר לכם שאלה שעוד לא שאלתי, כי הדבר ראשון הייתי צריך לתקן מה שזה, בוא היה לי, אבל ברוך השם אומרים בגמרא, שופך המתו על עצים באבנים, ברוך השם שכולנו יצאנו בריאים. אבל אספר לכם סיפור שזה מגיע לרבנים, שזה בדיוק אנחנו עומדים בבא קמא, וזה מסתדר לגמרות פה, אבל בוא נגמור פה את העניין. אז בוא נתקדם הלאה. אז מה מדובר פה? אם רוצה להגיד שמדובר לפני יוש, אין סיכוי. לפני יוש, אפילו שינוי רישוי זה אפס. לאחר יוש, אם לפי שיטתך אחר יוש קונה, למה 4 ו-5? בוא נלך עוד גם הלכה הראשונה קשה. וסו, וקטן הרשע כתוב בהלכה הראשונה, גנב הוא בא אחר הוא גנבו, ראשון משלם תשלומי 4 ו-5, והשני אין משלם אל הקרן כמו גנב מהגנב. מגדי, הרי מבחינתך, לאחר יוש קיימין, אנחנו עוסקים לאחר יוש. איך עושכנו שהבית מדבר לאחר יוש? כן, מההוכחה השנייה. ואיסל כדת אחי יוש קונה, אם תרצה להגיד שיוש קונה, אז מי זה הפך להיות? זה הפך להיות של רובן, אז למה שהוא רק ישלם קרן? שישלם כפל, כי הוא הבעלים עכשיו החדשים, השני המיינו ישלם יהיה לקרן, הרי זה הפך להיות של הגנב רובן, עכשיו ששימון הופך לגנוב מהגנב הראשון, אז זה כאילו גונב מהבעלים, יש כפל, אין עליו שמה מינה, גם מההוכחה הראשונה, גם מההוכחה השנייה, והסליחה שאני לא יודע למה הגמרא לא אומרת, זה מה עם הדבר השלישי? זה פשוט, לא, הלכה השלישית גם כתוב שרק משלם קרן להגנב, אבל זה כבר כמו שהוא אומר, זה כבר מחודד, זה כבר לא צריך, אז אין עליו שמה מינה, רגע, לא, מה שאני אומר עכשיו זה הלכה השלישית, אתם רואים איפה הייתי היום כל היום, זה עכשיו, בוא נראה את התחייה, אנחנו הולכים לדבר על הלכה השלישית בתחייה, אין עליו שמה מינה, יוש לא קונה, וקשיה לרב, שרב אומר יוש קונה, מגיע הגמרא ודוחה, מה רבה ותסברה, בוא נלך, עד הרבה, בוא נלך עכשיו, איך אתה מסביר לי עכשיו, הרב יואב, איך אתה רוצה להגיד לי? בסדר, מובן את כל הברייתא, איך? כי יוש לבד לא קונה. הרגע שיוש לבד לא קונה, אז הבנו את ההלכה הראשונה, שלכן, שמדובר פה שרק היה יוש בהלכה הראשונה, אז לכן הגנב השני לא צריך לשלם כפל לגנב הראשון, כי יוש לבד זה כלום. וההלכה השנייה מאוד יפה מתורץ, שלמה הוא צריך לשלם 4 ו-5 לגנב הראשון, כי מדובר שעוד לא היה שינוי רשות. אז כשהוא טבח ומחר את זה עוד לא היה שינוי רשות, אז לכן זה עוד לא שלא הוא טובח שלא מוכר. אז לכן איך שאתה הלכת ומחר, אתה מחרת עוד משהו שלא, אז לכן תשלם 4 ו-5. אז מבחינתך, אם יוש לא קונה, 1-2 מובן. בוא נלך, אבל בוא נלך אם אתה מזמין, בוא תסביר לי, אז הוא אומר את ההלכה השלישית לפי שיטתך. אמר רבא ותסבר, רם, מתרצת, הוא האם לפי שיטתך שאתה רוצה להגיד שיוש לבד לא קונה זה מובן? אלא דקטן אסף, למדנו בהלכה השלישית, מה יהיה הדין? רובן הלך גנב, הוא לא מחר את זה, רק שחט את זה, וטבח. מגיע שימון, הוא בא אחר, הוא גנבו, הוא גונב את החתיכות בשר, אחרי השחיטה. אז מה למדנו בהלכה השלישית? ראשון, הגנב הראשון, רובן, הוא משלם תשלומי 4 ו-5 לבעלים. ושני, אינו משלם אל הקרן. שמעון, שגנב את כל החתיכות בשר מרובן, אחרי התביחה, הוא רק משלם קרן. שינוי מעשה, לפי כול על מקנה. עזוב, נכון. עכשיו, אנחנו דיברנו קודם כל ייאוש לבד, בלי שינוי רשות, שזה הנושא שלנו מחלוקת רב, ועל זה כולם שואלים. דיברנו שינוי רשות בלי ייאוש לפי כול עלמא לא קונה, דיברנו ייאוש ושינוי רשות לפי כול עלמא קונה, מה עם שינוי מעשה? שינוי מעשה לפי כול עלמא קונה, כמו שאומר לך חוץ מבית שמאי. תביחה זה שינוי מעשה, אין לך שינוי מעשה יותר גדול מלשחוט. כשהוא הלך ושחט, מה זה הפך להיות? שלא לפי כול עלמא. אז למה הגנב השני עכשיו צריך לשלם רק קרן? גנב מהבעלים צריך לשלם כמה? כפל. אז אתה רוצה להגיד לי, כאילו אתה מבסוט שאתה תרצת לי את זה, איך תרצת לי את ההלכה השלישית? עכשיו בוא נלך להגיד למה לפי שיטתו זה לא יהיה קשה. למה לפי שיטת רב זה לא יהיה קשה? אז מה? שינוי מעשה. תבין מה שרבי דוד שאני שואל אותך? אתה רב עכשיו אומר, כאילו אתה מסביר את הבריתות, כאילו אתה מבסוט, איך תתרצת לי את ההלכה השלישית? למה, ואם אני אגיד כמו רב זה גם קשה. אם אני אגיד כמו רב שיוש לבד קונה.
נו, אז רק הגנב הראשון התייאש, מה הבעיה?
אז תגיד לי שהגנב הראשון התייאש? זה הרעיון פה? בוא נלך, אתה מבין? אם רבי דוד לא הבין מה אני רוצה לחדד את זה דקה, בוא נלך. בסדר, אני מוספתי פה סתם שאלה צדדית, אבל בוא נראה, זה אמור להיות פה בפשט.
כל הבעיה זה רק
מה? לא, לא, אבל בוא נראה. אלא דקתה נסף, הגנב וטבח, הוא בא אחרי לבוא ראשון, ושנתו שם בחמישה, שני עלו שם אל הקרן. אם מיקה למנדה אמר שינוי מעשה לא קנה, אז למה שהגנב השני לא ישלם לו גם כפל? אלא חייבים להגיד שצריכים לפרש את הברייתא בצורה אחרת, שמה? לעולם כולה לפני יוש. לעולם כל הבית, זה הולך לתרץ מה שהקשיתי. זה הולך לתרץ. לעולם כל הברייתא מדברת שהגנב השני גנב את זה מתי? לפני יוש. עכשיו הוא מתחיל לעשות פה. ואפוך ספה למציאתה, הוא מציע את זה תוך כדי שהוא מקשה, הוא כבר מגיע לתרץ. כי לפני שאני תרצתי, מה שאלתי פה לפני שאנחנו באים לתוך כדי? אם אני אלך לפי רב, זה גם יהיה קשה הלכה השלישית. נו, שיוש לבד כוננו. הרגע, ואם אני אגיד שהברייתא השלישית הולכת כמו רב, שיוש לבד קונה, מה מתורת? לא מתורת כלום. הרגע שעשית שינוי מעשה, שינוי מעשה קונה, אז הוא אמור לשלם לו כפל. הוא אמר לו לשלם, הוא אמור לשלם לו כפל ולא קרן. טוב, אז אם ככה, הוא גם יכול לתרץ שהוא הולך כמו בית שמי. לא, אז זה הרעיון, לבוא להמשך. אז אלא מי, זה הוא מתרץ לא רב, אלא מי. אני יכול לרגע שאתה, השלישי, אתה חייב לתרץ, אז אני כבר מתרץ לך הכל לפי שיטת רב. שמה? אלא אומרת הגמרא לעולם, כולה מדובר לפני יוש. ובאמת לאחר יוש, אנחנו הולכים כמו רב, שכבר שלא הוא תובח ושלא הוא מוכר באמת, וכבר לא יהיה את כל ההלכות, כמו שאמרנו, בהלכה הראשונה זה ישתנה בהלכה השנייה. רק מה? ואפוך ספה למציאתה, אם מציאתה לספה, תחליף את הפסק ההלכה בין הדינים השני והשלישי, ואם האח יצפר ככה שמה? גנב הוא מחר. גנב, גנב, גנב זה ההלכה השנייה הייתה, ובוא נראה את הדינים. זה גנב, רובן גנב, שור עושה, הוא מחר את זה למישהו אחר, הוא בא אחר, הגיע מישהו אחר, שימון, הוא גנבו, הוא גנב את זה מהקונה. אז פה אני אגיד את ההלכה של השלישית, אני אגיד לה בהלכה השני, שמה יהיה הלכה פה? הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, למה הראשון משלם תשלומי 4 ו-5? כי זה עוד לפני יוש. אם זה עוד לפני יוש, אז הוא חייב לשלם 4 ו-5, מעצם דבר שהוא הלך ומחר את זה. אז הראשון צריך להחזיר לבעלים לאחר 4 ו-5. והשני, אינו משלם אלא קרן, למה הוא לא משלם רק קרן? אז הוא מסביר, דשינוי רשות בלא יוש, לא קנה. אז יוצא שהבמה הראשונה של מי זה שייך עדיין? לבעלים האורגינל. אז יש לך דין של גונב מהגנב. גונב מהגנב, אין כפל, רק קרן. זאת אומרת, אני לוקח את ההלכה של הדין, הפסק של השלישי, אני שם אותו בשני. אז זה מובן. ומדובר לפני יוש באמת. עכשיו בואו נלך להלכה השלישית. הלכה השלישית למדנו גנב. רובן הלך וגנב ושחט וטבח. הוא בא אחר, הגיע שימון, הוא גנבו, הוא גנב את החתיכות בשר ממנו. אז ככה, הראשון משלם תשלום 4 ו-5. למה? רגע לפני יוש, אתה שחט את הטבח, זה כבר 4 או 5. משלם לבעלים את המעל. והשני, הגנב השני, שימון, הוא משלם תשלומי כפל. למה הוא צריך לשלם תשלומי כפל? אז פה השינוי מעשה. יפה, דקניה בשינוי מעשה, ואנחנו פוסקים להלכה ששינוי מעשה קונה. אז רגע שאתה הלכת ושחטת את זה, אז הפך להיות שלך. אז כשהגנב השני מגיע וגונב ממך, אז הוא גונב מהבעלים. כי אתה באמת מדובר פה לפני יוש, אבל עשית שינוי מעשה. שינוי מעשה לפי כולם מקונים, חוץ מבית שמי, כמו שהוא אומר. אז אם ככה, כל על מקומו בא בשלום, לפי רב. אז לפי זה יוצא.
מי משלם
את
הכפל?
מה?
מי משלם את הכפל?
לגנב הראשון. רובן, אנחנו במשל שלנו זה מות. לגנב הראשון. גנב הראשון. אבל במקרה הזה דוד לא ישאל אחותי נזכר, כי במקרה הזה הוא יצא עם 4 ו-5 לפחות. הבעלים יצאו עם 4 ו-5, והגנב יצא עם כפל. זאת אומרת, הוא לא יצא מסכן במקרה הזה. זה לא. זה שהגנב הראשון, קיצור, רבי אביב, מה שאתה תגיד לנו בסוף השיעור פה, לא להתייאש. זה המוסר. לא הכנתי היום להגיד מוסר, אבל המוסר זה לא להתייאש. אתה מיוש, אתה מפסיד. זה בחיובי, ברוחני, לא להתייאש. פה, הרגע שהוא לא התייאש, אז אפילו שהוא שחט, הוא עדיין משלם לו 4 ו-5, כי הוא שחט משהו שלו. עכשיו, בגלל שהוא הלך ושחט את זה, מצד שני, זה הפך להיות גם שלך. אז אם מגיע שימון גנב אחר וגונב ממך, אז גם אוכל קש, משלם כפה ולא קרן, כי אתה הופך להיות גונב מהבעלים. הכל רק מסתדר לפי רב, שרב אומר, כאילו שאם היה יוש לבד זה קנה, אז אני מוקים פה הכל. אז לפי זה יוצא שכל השתי השאלות שהגמרה שאלה פה על רב, הכל יסתדר. כי באמת הברייתא מדברת לפני יוש.
איך אתה רואה שאם הוא מתייאש,
כי אתה הסברת לי מהמציאתה, שחייבים להגיד במציאתה, להסביר את המציאתה רק במקרה של אחר יוש. כי לפני יוש, אם מדובר פה לפני יוש, אז איך אתה מסביר לי פה?
את הכפל אתה מדבר, על הכפל.
אנחנו לפי אם אנחנו הסברנו פה לפי רב שהסברנו מקודם שחייבים להגיד שהדין השני מדובר פה לאחר יוש, כי לפני יוש אין סיכוי שמדובר פה ככה, אז היה לנו שתי שאלות לרב. עכשיו הכל מתורץ, כי אנחנו פשוט מהפכים, אנחנו לוקחים את ההלכה של השלישית להלכה הראשונה וההלכה של השני להלכה הראשונה. לא, לא, היוש הפוך, היוש של הבעלים הראשונים, היוש של הגבי הבעלים.
אבל הגנב הראשון אמור לשלם 4-5 גם אם הבעלים מתייאש.
לא, לפי רב לא, לפי רב, אם הבעלים מתייאשו ואז הוא מגיע ושוחט את זה, עושה חתיכות או מוכר, אז הוא פטור שלא הוא תובח שלא הוא מוכר, הוא רק צריך לשלם לו קרן. כמו שהוא אמר, זה גזלה שגזל, הופך להיות גזלה. אם מתייאשת לפי רב, זה מסוכן, זה כמו שינוי מעשה. כן? אז לסיכום. נכון.
שאני טבחתי וכבר חתכתי אותו לחתיכות, ובא עכשיו גנב וגנב ממני, הגנב השני.
ואמרנו משלם כפל.
מה אתה משלם כפל? אמרנו שכפל הוא חיים.
מה?
אמרנו, למדנו לפני אחרי כמה זמן, מתי הוא בכלל חייב, רק אם הוא גונב בחיים. עוד לפני שהוא טבח לפני מחר.
נכון.
יש את הכפל. כאן הרי כבר הוא גנב פה דבר שכל חתיכות. אז איך הוא יכול להיות שישלם כפל? הרי למדנו בפסוק, כתוב מחיים, אתה זוכר את הלימוד? רק אם זה מחיים. אבל כאן זה כבר גורם חתיכות בשר, רק הוא שם נזק. שם צריך לשלם הקרן.
איפה כתוב? לא למדנו כך.
כן?
למדנו שמשלמים, למדנו שמשלמים, חיים לומדים, חיים וגניבה לומדים, אחי לקרן כן שגנב. לא, חיים לומדים את המילה בעלי חיים, בסוף נשארנו שהחיים וגניבה מיותר, כי אנחנו לומדים את הכל מכל. חיים וגניבה, אחיי לקרן, כן, לא היית פה ביום חמישי, אחיי לקרן, כן, שגנב. אנחנו משלמים על הכל כפל, חי, צומח, דומם על הכל, חוץ מעבדים, שטרות וקרקעות, ואמרנו מסמלה דבר שאין לו קצבה. חוץ מזה משלמים על הכל כפל, אם האדם יגנוב את הלשונות של הבקר, שזה עולה המון מאות שקלים, זה כמו שגם, מה זה משנה, בגלל שזה שחוט. צריך לשלם כיף, אם הבן אדם הלך וקנה, צביקה קנה מהסופר לכבוד שבת איזה לשונות בקר שהוא שלם איזה 1,000 שקל לכל קילו, לא יודע כמה עולה. אני הולך וגונב את זה, ולא ברור שצריך לשלם לו כפל. תוכיח לי מה שאתה אומר, אני לא זוכר דבר כזה. חיים, למדנו במילה בעלי חיים, שגם על זה לא רק דומה. כן, אני עד הרבה, אם תוכיח את זה, אבל אני לא נראה לי שזה חושב. אבל עכשיו, אז אנחנו רבה הגיע ודחה את הקושייה פה רק בצורה של היפוך. מגיע רב פאפה, אומר מה שרבי דוד רצה להגיד מקודם, אתה יכול להסתדר גם בלי להפוך את זה, ולהשאיר את הכל על מקומו, ולתרד שפשוט כמו שאתה אומר, יש לנו שיטה אחד, בית שמי, שבית שמי סובר, שגם בשינוי מעשה לבד לא קונה. אז בוא נלך, אמר רב פאפה, רב פאפה אמר, לעולם לא תפוך, לעולם אל תפוך את דברי הברייתא. עכשיו, היה לנו פה שתי קושיות, אז בוא נלך עם הקושייה הראשונה, היה לך קושייה, למה בגנב, בהלכה השלישית, גנב ותבח, והגיע אחר וגנב ממנו, למה שני רק משלם קרן? לכאורה, אם הוא עשה שינוי מעשה, אמור להיות לפי כולה על מה? כפל, כי הוא הופך להיות הבעלים, ככה היה קושייה. אז אומר, הלכה הזאת, הקושייה הזאת, הכל בסדר, ספה בית שמי, דמרי שינוי במקומה עומד. אז זה תירצנו את ההלכה השלישית, שזה הולך כמו בית שמי. השואלת הגמרא, יחי, אם אתה אומר שעדיין אפשר להעמיד את הברייתא, כאילו אתה הולך פה כאילו בקושייה, כאילו עדיין. אתה אומר, אפשר להעמיד את הברייתא כאילו לאחר יוש, ואלף בית, הלכה שנייה לאחר יוש, נגד רב, זה מובן. וההלכה השלישית תירצת, אבל איך תירצת את רב עם א' וב'? שאני אמרתי לך מקודם הפוך, הלכתי שהכל מדובר לפני יוש, והכל עם רב. עכשיו שאתה מתרץ לי פה את ההוקים את השלישית, כאילו אתה מתרץ לי שהכל מדובר לאחר יוש, אתה עוד לא תירצת את רב. השאלת אמרה, אבל אני הכי קשי עדיין, רב שמציע אתה, עדיין קשה לרב, כי גם בהלכה הראשונה וגם בהלכה השנייה מוכרח פה שיוש לא קונה, כמו ששאלנו מקודם. אז נגיע הגמר מתרצת, אמר רב זווית ככה, לעולם כולה לפני יוש. אז עוד פעם לא קשה על רב. ואחה, מה זה אחה? אחה אנחנו עוזרים למציאתה. מציאתה ששם למדנו, צביקה זה לא קשה, תמיד תזכור, הראשון זה סתם גנב מהגנב, לא תבח מחר, הלכה השלישית, השכה השנייה זה גנב ומחר, והלכה השלישית גנב ושחט. ואז הגיע בן אדם גנב שני, גנב את זה מהקונה, או גנב את זה מהשלישי, גנב את זה מהחתיכות בשר אחרי שהוא תבח. זה פשוט מאוד. אז תזכרו, אנחנו עכשיו הולך לנו, ואחה במציאתה ששם למדנו שאם הגנב, ומחר, והגיע אחר וגנב, שהגנב הראשון אמרנו משלם לבעלים 4-5, והגנב השני אמרנו כמו שאנחנו לא משנים, כתוב שהוא משלם כפל לקונה, שזה מזה אמרנו שלכאורה מדובר לאחר יוש, כי אחרת למה הוא משלם כפל לקונה? ואומרת הגמרא, פה אחא במאי עסקינן, שנתיישו הבעלים, מתי? בלוקח. תקשיבו טוב מה שקורה פה. הבעלים ערך להם זמן להתייאש, אז מיד אחרי שהוא מחר, לפני שהוא מחר עוד לא התייאשו. מתי הם התייאשו? רק באותו תקופה, אחרי המחירה, מתי, כשזה היה איפה? כשזה היה אצל הלוקח, ולא נתיישו כשזה היה אצל רובן הגנב הראשון. ולא נתיישו בגנב. ואז יוצא, אצל הגנב הראשון עוד לא היה יוש בעלים. אז לכן יוצא שהוא לא זכה בשור או בסה. הרגע שהוא לא זכה בשור או בסה, אז כשהוא מוכר, הוא לא מוכר דבר שלו. אז לכן הוא משלם 4-5. אבל אצל הקונה, אצל הקונה כבר היה יוש בעלים. הרגע שכבר היה יוש בעלים אצל הקונה, אז הוא זכה בזה. הרגע שהוא זכה בזה, אז היא הופך להיות כמו כל חפץ שנגנב מבית בעלים, ואז יוצא שהגנב השני צריך לשלם כפל. פשוט. אמר רב זביד לעולם כולה לפני יוש, ואחה בדין המציע אתה מדובר במסכן שהתיישו הבעלים בלוקח ולא נתיישו גנב, דאבל ליוש, הגאות הגרם מוחק פה את המילים פה יוש ושינוי רשות, כי הגמרא מפורש, הגמרא ביארה פה שאנחנו הולכים פה עם הבסיס של רב, אנחנו לא צריכים לבוא יוש ושינוי רשות, הגאות הגרם יד צועק פה, זה לא נכנס לפה המילה ושינוי רשות. עכשיו, ולא תמה, אל תגיד שכל הסיבה, כל הסיבה, משום דבעין על יוש ושינוי רשות דווקא, ולכן אין אופן שישלם הגנב השני לגנב הראשון, אלא החידוש, אומרת הגמרא, אלא אפילו ביוש לחודי, אנחנו הולכים כמו רב נמי כאן לגבי גנב, אלא מה שלא נקטה הברייתא או ציור שהגנב השני גנב מהראשון אחרי יוש, למה? דלא משכחס, דמשלמת הרבי, ושאין אתה מוצא ציור אחד, ששם יצויר הלכה לפי שיטת רב, שישלמו גם 4-5 וגם בגנב, לפי שיטת רב, רק בציור כזה. דחלת לוקים את הוקים את ה... כאילו שמדובר שהתיישו כבר אצל הגנב הראשון, ואז מה הופך להיות ההלכה? הרגע שהתיישו אצל הגנב הראשון, אז אין 4-5, ואז יש כפל, אבל אין 4-5. מתי יש לך גם 4-5 גם כפל? לפי רב, רק בציור כזה. בציור, כשהוא הלך ומחר עוד לא היה יוש, ובדיוק אחרי שהגיע לקונה, אז הוא התייאש. אז לפי שיטת רב זה אופציה, אבל בעיקרון יכלת לכתוב עוד אגב פה, שיהיה לך עוד ציור. שאם הוא הלך וגנב את זה, כי מחר את זה אחרי היוש, אז לפי שיטת רב אין 4-5, כי שלא תובע שלא מוכר, ויש כפל לגנב הזה, אבל הוא אומר, למה תפס דבר כזה? זה לא שכזה שם הזה, גנב ראשון וגנב שני, אלא באחי, אבל קיצור, גם את הנושא, גם את הברייתא הזאת, תירצנו בשתי מהלכים, את כל השתי המהלכים הלכנו לפי שיטת רב, או שאנחנו מהפכים את ההלכה השנייה והשלישית והשלישית בשני, או לפי רב פאפה, הדין השלישי, זה תישאר רגוע, שאיך יש מצב, שאיך יש, למה הוא משלם קרן ולא משלם כפל, כי למרות שהיה שינוי מעשה, כי זה הולך בית שמי, לא צריכים להפוך לפי התירוץ הזה, ואת הראשון והשני, אז הוא מסביר מאוד יפה, את הראשון פשוט גם, כי נדברנו, לפי הראשון, לפי רב מובן, נכון, הראשון משלם כפל, מדובר לפני יוש, והשני לא משלם אל הקרן בלבד, גם בראשון, רגע, לא. רגע, בוא נסביר את ההלכה הראשונה. גנב, בוא נראה, אני מסתכל בביתה. גנב הוא בא אחר, הוא גנבו. ראשון משלם תשלומי כפל, כי עוד לא היה יוש. והשני אינו משלם אל הקרן. עוד יפה, נכון, עוד לא היה יוש. זה לא פשוט, זה לא צריך להוקים שום דבר. גנב מהגנב, אין יוש, אז זה רק קרן. ההלכה הראשונה אני מאוד גלת לרב. כל הקושיה רק מהברייתא השנייה, והשלישית לפי כולם, מה זה לא היה מובן. אז או שהפכנו, או שאמרנו עכשיו שהברייתא השנייה מדובר, שזה היה יוש רק אחרי הקנייה, רק אחרי המחירה, והכל על מקומו בא בשלום. אנחנו מתקדמים הלאה, בוא נתקדם, הזמן רץ. איתמר, למדנו, אנחנו חוזרים להביא עכשיו מחלוקת של המוראים בנושא של למדנו. איתמר, המוכר לפני יוש. בן אדם הולך ומוכר שור עושה שהוא גנב, לפני שהבעלים התייאשו. רב נחמן אמר חייב, הוא חייב לשלם 4-5. רב ששת אמר, פטור. אז מגיע הגמרא הולכת להסביר את שתי המוראים. רב נחמן אמר חייב, למה? כי הוא מחרו, אמר רחמנה. התורה אומרת שאם אתה הולך וגונב ואתה מוכר, אז התורה אומרת שאתה חייב לשלם 4-5, ואז הבין, ואתה מכרת. אז לא שנה לפני יוש, לא שנה לאחר יוש, אז אפילו שלפני יוש המחירה לא תופסת כלום, כאילו אין פה מחירה, עדיין אתה צריך לשלם 4-5, זה ככה רחמנה אומר. כתוב בתורה, שאתה הולך וגונב. מה? לא, אבל הוא טוען טענה כזאת. לא, אבל אתה לא הבנת פה את המסר. חשבתי שאמרתי את זה מהרגע שמדובר פה לפני יוש, אז כשאני הולך ומוכר לא עשיתי כלום. למה שלם 4-5? אז הוא טוען ככה, כי זה התורה אומרת לך, גזירת הכתוב, אתה אומרת שאתה מוכר. מה זה מדובר? אחר יוש, אתה
צריך לשלם 4-5.
לא. באחר יוש הלכה אחרת. אתה צודק, לא. הרב נחמן אומר חייב, מדובר פה לפני יוש. כשהוא מסביר את זה, הוא מחרו אמר רחמנה והזבין, אז הוא מתכוון להגיד פה לא שנה לפני יוש, הוא התכוון להגיד לך. מילים לא שנה לאחר יוש, אני לא דייקתי את זה. לא, אני יודע, אבל לא זה הוא אומר פה.
זה מה שהוא אומר.
בוא נסתכל רש"י, דקה לפני שנסתכל הכל. בוא נסתכל רש"י. לא יודע, מה?
כתוב מפורש כאילו ככה גם הוא מסביר. שלפי רב נחמה זה לא משנה, זה לפני יום שחר יום, שתמיד שאין ארבע חמיש.
תמיד יש להם ארבע חמישה, כן, כן, זה מה
שכתוב. כן, ועכשיו...
זה מה שכתוב, זה לא מובן אבל. כי לאחר ייאוש, אז את שלו מחר, למה צריך לשלם ארבע?
מה זה משנה, אבל הוא גנב.
אתה לא איתנו, אוהבים
אותנו. אה, בסדר, בסדר, אני לא רואה את, אני, בורא עולם, בסדר, בורא.
אם אתה כבר קנית את זה, אז אתם לא חייבים.
בסדר, אבל אבא, תודה. את דוד, בורא עולם מכניס לי את התירוץ, עוד לא ראיתי אף מקום, אתה פשוט בורא עולם עכשיו מחזיר את הפירושות, כי הוא לא סובר כמו רב. הוא סובר שיוש לבד זה כלום. זאת אומרת, צריך יוש ושינוי רשות. רק סב סובר, אתה בדיוק. אתה כל מה בראש שלך תקוע עם רב. מי רב ששת לא סובר כמו רב. יוש לבד זה כלום. לאחר יוש זה כלום עוד, רק השינוי רשות עושה. אז אתה יואש, טוב, אתה חייבים להגיד, לפי שאתה אומר, נכון, ברור, אבל זה לא קושייה, חייבים להגיד את זה, אתה צודק, חייבים להגיד את זה, אתה רק תקוע בראש לפי רב, ולא מי אומר ש... טוב, אז הכל
בניס... הוא מסביר, לא אומר שזה כמו רב.
רק מה?
הוא אומר, כאן, בכל מקום חיובתו, אתה לא שעשה מעשה שמחירה, לא משנה, כמו, כאילו זה גדר זה כתוב, ככה הוא מסביר. כאילו, כאן לפי הפירוש, מה שפרש כאן, הוא לא אומר שזה מכיוון שהוא לא סביר כמו רב. הוא אומר שזה כאילו גזירת הכתוב. התורה אמרה, אתה מוכר, לא מעניין אותי. זה לפי יאוש, אחרי יאוש, זה גזירת הכתוב, צריך לשלם. ככה כתוב, אני לא יודע, זה מה שכתוב.
לא, צריכים להסביר, אתה שאלת טוב, מה זה גזירת
הכתוב?
אם זה גזירת הכתוב, בסדר. אבל למה לא לתרץ כמו ש...
אני לא יודע, אני לא יודע, אתה אומר את זה, אני לא יודע.
יותר מסתבר, אבל בסדר, בוא נתקדם הלאה. ורב ששת אמר שאם אתה הולך ואתה מוכר לפני יאוש, אז רב ששת אמר, למדנו שאתה פטור מארבע וחמישה רבי צפיקה. לכאורה למה? אז אומר רב ששת חידוש גדול, שחיובי, כל החיוב שהתורה חייבה אותך ארבע וחמישה, זה דווקא לאחר יאוש. למה? דרך ככה אנו מעשיו, דרך אחרי שאתה הולכת, ואתה מכרת את זה, עשית שינוי רשות, רק אז הוצאת את זה מהבעלים. אבל לפני יאוש, זה לא אנו מעשיו, לא מחייב. למה? כי לפי רב ששת כתוב וטבח או מחר בתורה. אז המחירה צריכה להיות דומיה דבטביחה בעינן. כמו שבשחיטה, מה השחיטה עושה לך? מגמרי מוציאה את זה מהבעלים הראשונים. אז מתי אתה מוציא את זה מהבעלים לגמרי? רק אחרי שאתה הולך והוא מתייאש. אבל הרגע שזה לפני יאוש, זה לא כמו טביחה, כי עדיין של הבעלים. אז לפי רב ששת בכזה מצב, אין ארבע וחמישה. ולפני יאוש דלא אנו מעשיו. לא מחייב דומיה דבטביחה בעינן, דאנו מעשיו. אז בקיצור, אז לפי רב ששת, דווקא לאחר ייאוש, אז הוא יהיה חייב בארבע וחמישה. לפני ייאוש לא עשית כלום פה, כי עדיין של הבעלים, כאילו, תבין, אם הבעלים עכשיו הולך לקונה, מוציא את זה בלי שום פסק, בלי שום בעיה, אין פה שום מחירה, זה אפס, אז לכן לא עשית פה ארבע וחמישה. אבל רב נחמן אומר שאתה כן חייב, למה? כי התורה אומרת לך, ואתה הולך ומוכר, זה לא משנה מה, והוא מסביר שאפילו לאחר ייאוש, טוב. אמר רב ששת, מנה אמין אלא מאיפה אני מוכיח, בוא נלך שיטת רב ששת, שאיתו סיימנו, אז הגמרא מתחילה עם מה שהשיטה השנייה. מנה אמין אלא מאיפה אני מוכיח את דבריי שלאחר, שרק לאחר יאוש הוא חייב ארבעה וחמישה אם הוא מוכר, אבל לפני יאוש לא. נתנה למדנו בברייתא, אמר רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה טבח ומחר משלם ארבעה וחמישה, למדנו את זה מקודם, מפני שנשתרש בחטא, מה זה נשתרש בחטא? שהלכת הוצאת את זה מרשות הבעלים לגמרי. אז בתביחה זה תביחה, ומחירה ומחירה. אומרת, מה זה נקרא מחירה? שוצאת את זה מרשות לגמרי, השתרש אחת אמת. אילה, מה לפני יאוש, מיקה השתרש, המחירה בכלל לא תופסת פה, אין פה שום משתרש בחטא. אלא לאו צריכים להגיד לאחר יאוש. אז מפה רב ששת, מהברייתא הזאת של רבי עקיבא, הוא הולך להוכיח, שדווקא מתי שהשתרש אחת, דווקא אז התורה אומרת שהוא חייב לשלם ארבע וחמישה, ומתי השתרש אחת? אחת השתרש דווקא מתי? שהיה יוש, לפני יוש, אין שום שירוש, אז על זה, זה המקור, מגיע רב הדוחה. לעולם, מהברית אל תביא לראה, לעולם יכול להיות שגם אם מחרת את זה לפני יוש, אתה חייב ארבעה וחמישה. מה הכוונה מפני שנשתרש בחטא? אל תגיד מפני שנשתרש בחטא. אמר רבה, חייב להגיד מפני ששנה בחטא. מה זה אומר ששנה בחטא? שאחר שהוא גנב והוסיף ושבח ומחר, אז כאילו הוא הלך והעמיק בגניבה, כמו שאנחנו קוראים לזה, אז לכן הוא חייב את ארבעה וחמישה, אבל לעולם זה גם חייב גם לפני יוש, אז מפה אין לך ראיה. אבל הגמרא מביאה ראיה נוספת. אבל הגמרא מביאה ראיה נוספת לשיטתו, תשמע, כתוב בתורה הוא טבחו ומחרו. אז פה אנחנו עושים בניין אב או עיקש אחד לשני, שמה? שמה טביחה זה דבר שאינה חוזרת, הבמה אף פעם לא יכולה להיות בחיים אחרי ששחטת, אף מחירה, איזה מחירה אני אומר שאתה חייב לשלם ארבעה וחמישה, דווקא שאינה חוזרת, מתי זה? אימת, אילה מה לפני יוש, מה אינה חוזרת? בכלל, המחירה בכלל לא תופסת, זה ברור שיחזור לבעלים. אלא חייבים להגיד שמדובר לאחר יוש, ישמע מינה, שהחיוב של המחירה, מתי זה חיוב, זה דווקא לאחר יוש הוא. אז גם זה מביא את הגמרא, הבאנו את זה כבר מקודם, וזה פה המקורות, מקודם זה המקור של רב התחייה, ופה זה התחייה. תהי גם הרב נחמה, לא. לעולם יכול להיות שמחירה לפני יוש, גם אתה חייב לשלם ארבעה וחמישה. מה הכוונה פה בברייתא שאני מדייק לך תביחה שאינה, מחירה שאינה חוזרת, ועל זה דייקנו שאם זה חוזר אין 4 ו-5, מדובר פה רק פרט, תראי מה רב נחמן, פרט שיקנה לו ל-30 יום, באופן שהוא יקנה לו, כמו שכירות, כמו שאמרת, שהוא יקנה לו לחודש, אז אני אומר שאין 4 ו-5, כי המחירה הזאת זה לא מחירה, כמו שכירות רגילה. אבל אם אתה הלכת ומחרת לא לנצח, אז אפילו שעוד לא היה איוש, אפילו שעוד לא היה איוש, זאת אומרת, עדיין אני אומר שאתה חייב, כי יכול להיות כמו רב נחמן, גזירת הכתוב כמו שהוא אומר, על העצם מחירה אתה חייב, אז אין לנו, אז קיצור, השתי הראיות של רב ששת, ראיה אחד מהברייתא של רבי עקיבא, ראיה אחרת מהברייתא השנייה, שתי הראיות, אחד רב הדחה והשני רב נחמן דחה, אז בקיצור, רב ששת אמר את אפס, רב ששת אמר שדווקא, לאחר יוש אתה חייב, אם אתה מוכר לפני יוש אתה פטור מ4 ו-5, ועכשיו הגמרא, לפני שאנחנו נבוא בכלל לשיטה רב נחמן, הגמרא מביאה עוד דעה נוספת כמו רב ששת. ואב רבי אלעזר סבר, חיובי לאחר יושו. רבי אלעזר זה בדיוק כמו הדעה של רב ששת, שמה שהחיוב של המחירה בגנב זה דווקא לאחר יוש. דאמר רבי אלעזר, אנחנו שם החטא עמוד ב' למעלה, אז רבי אלעזר אומר ככה, תדע, הוא רוצה להביא לך הלכה חדשה, שמה, שסתם גניבה, סתם גניבה זה נקרא כל גניבה שסתם, שאתה לא יודע אם הבעלים התיישו או לא התיישו, הסתם גניבה אני אומר יוש בעלימו. בדרך כלל אני אומר שהבעלים התיישו, יש יוש. למה? כי אנחנו מניחים ככה שסתם גניבה יוש בעלים, ואז מה נפקמינה? שאם בן אדם הלך וקנה את זה מיד הגנב, אז הופך להיות של מי?
שלא.
שלא זה הופך להיות. למה? כי יש פה יוש ושינוי רשות ביחד.
אתה
כאילו
פרס עכשיו לגנב, זה מה שאתה רצית עכשיו לגנב.
איזה פרס יש פה? מה
פרס? אתה אומר, בדרך כלל זה כבר יוש בעלים, ולכן באמת עכשיו את המחירה היא בסדר גמור, והכל מאה אחוז.
נו, ומה הוא הרוויח פה? לא הרוויח כלום.
מה לא הרוויח? מה לא הרוויח?
מחזיר קרן. קיבל 100 שקל, מחזיר 100 שקל, מה לא הבנתי?
הוא לא מחזיר קרן, הוא מחזיר 4 ו-5, מה אתה רוצה?
הוא צודק, אתה מבולבל כל... אביב ענה לך יפה, אתה כל הזמן בראש עם רב. אתה כל הזמן בראש עם רב, לא יודע למה. יכול להיות שזה הלכה, אני אפילו לא בדקתי את ההלכה. רב, לפי רב הוא צודק, שאחרי יוש, אז אחרי יוש, אם אתה הולך ואתה מוכר את זה, אז שלא הוא תובע, שלא הוא מוכר. אבל אם אני אומר, אם אני אומר...
הוא לא הרוויח כלום.
ההפך, מהרשי... ההפך, מרשי פה אנחנו רואים מפורש, שזה לא כמו רב, תקל רשי מיד כמו שאמרתי. מה זה תדע שסתם גניבה יוש בעלימו? מה אומר רשי? מיד מתיישין, ואם אחרן גנב לאחר, מיד קנה למה? זה היא קטרתי. יוש ושינוי רשות.
זה השני, כן.
אז השני, רש"י מדגיש את זה, שצריך את השני וירשות. הוא יצטרך לשלם 4 ו-5, אביב, אהבתי את השבע, רק לרב, לפי רב כן. ופה נלך ככה, אני לא יודע לפי, אני לא אפשר לראות את ההלכה פה, אתה יודע? אם אתה כל כך מסוקרן, אתה כל כך אומר רב, אפשר להגיד פה מה השיטה עד רב. הנה, יש פה אפשר לראות את הסימון.
אתה יכול להגיד שהוא לא הפסיד, אבל אין פה פרס.
בטח,
כי כאשר הייתי חשב 4 ו-5,
הוא
מוכר,
הוא מונה את ההפסד. עד עכשיו הוא לא משלם 4 ו-5.
זה
מניעת
הפסד. הוא קיבל את ההפסד. הלכה לא כמו רב, אני רואה.
אין מצב שגם רב סובר ככה, זה לא...
אתה יודע, זה בדיוק מתאים עכשיו. אבל אני רואה שאין סימון, אין סימון, אין סימון על רב. אין, אתם סמך זין עמוד ב', תסתכל, אין לך על סימון.
מה שאומר לפי רב, אם גנב,
כן.
גנב מהבן אדם,
הוא התייאש.
אז הוא לא צריך להחזיר לו כלום. אז יש לו
לא, הוא אומר, הגנה. קרן הוא יצטרך להחזיר את התיקון. תשיב את הגזלה אשר גזל.
אבל זה 4 ו-5, הוא הרוויח.
טוב, בסדר. טוב.
הוא
מחר, הוא לא
אתה רוצה.
פתאום,
היה צריך
לשלם
4 ו-5.
לא,
הוא
פתאום
מקבל בונוס. טוב, תמשיך, לא.
אם רב היה מלא,
לא תוך כדי שנה, אז
הוא היה... אני מתפלל לראות את זה, אתה שומע? שמה, מה אתה רוצה? יש כאלה אומרים, אני הייתי, ידעתי שזה לא כזה פשוט. אני רק פתחתי לראות. שיש כאלה אומרים שאפילו לא גזלן. אני מסתכל פה עוד, אז חזרתי לפי שיטה דרף שמה. כאילו מה שאני, אין הגונב, קודם כל, זה אמרתי לכם כבר מקודם, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל, אז יש כאלו פוסקים, זה אמרתי לכם בעצם כבר במשנה, שיש כאלו, אמרתי לכם, כבר רשום אצלי אפילו, יש כאלו שאומרים שאין לו אפילו דין של גנב, אבל לא צריך להחזיר את הקרן, יש כאלו אומרים. יש כאלו אומרים שיום עוד לא היה יוש. כן, הנה, אני רואה. הקצות החושן, הקצות החושן והנתיבות משפט נקטו, שלא גזלן כלל. כאילו מה שאנחנו ראינו, שהוא גנב מגנב חפץ, שגנב מאחרים, הוא לא משלם כפל, רק את הקרן. הגניבה בלבד. אז הקצות והנתיבות נקטו, שלא גזלן כלל. האור שמח, ואם רואים משה, והחזון איש חלקו עליהם, ולדעתם דינו כגזלן וחייב בקרן. אבל הקצוי, זה קיצור, זה דיני ממונות, זה לא דברים מאוד, איך אומרים, ברוך השם שלא יבוא אליכם אף פעם שאלות של דיני ממונות, אבל קורה, ברוך השם בגנבים, מה? לא, זה שאלות מאוד קשות מגיע לדיינות חושב משפט, אל תשמע, אבל ביותר מריבות של צרות עין, שכנים, עניין מאוד קשה, כי אני אגיד לך למה, כי בהלכות, אני מישהו, הדיין גדול בחושב משפט הסביר לי, יש הלכות שלא כתוב שם ברור, אז כל אחד מסתכל לפי הראייה שלו, הרי לא כתוב, מגיע אליך שאלה א' ב', שאלה הסוג שלו שיש היום, המושגים שיש היום, זה לא מושגים שהיה בזמן הגמרא, אז צריכים להוציא את זה מהדין הזה והזה, אתה מבין? דברים מאוד פשוט, מאוד קשה. אני מאוד מסוקרן, מה היה לי? אני אספר את קטן, אנחנו באמצע גמרא, לא בפה. אני שעה לפני השקיעה בערב שבת, רק התנור דולק, פתאום לא אספר לך מה איזה שאלה, עכשיו אני אמור לשאול רב, לא יודע אם זה יעזור, כי הרב שלי, המזכיר שלי, הדירה, זה לבד סוח, רב. אתה יודע, מגיע לכסף, אז מגיע שעה לפני השקיעה, שעה וחצי, ממש לפני קצת השעות, החשמל קורס לי, מה זה דבר קורה? עכשיו אף אחד לא שיחק בחשמל, רק התנור דלק. אני מדליק בחזר, אני רואה משהו לא רגוע שם בחשמל. ואני משחק, אני מדליק פעם שנייה שם בלוח, אשתי בדיוק יצא מהבית, אין שום דבר בתקע, רק התנור עם הדגים היה בפנים בה. ופתאום כמה כפתורים קופץ, אני לא מכיר חשמל, עוד פעם מדליק. בפעם השלישית, ואני רואה עוד פעם קורס, ופעם פתאום אני רואה רק חלקים קורסים. אני מדליק הכל, כשאני מדליק את הכל, פתאום קורה כזה בומב, כזה בומבה, ויוצא ריח של השן. עכשיו אני מדליק בחזרה, פיחדתי, אבל אמרתי, זה ערב שבת. אני מדליק בחזרה, אפילו לא נדלק, זאת אומרת, אפילו שהראשי. עכשיו, למזלי, הבעל הבית לא עונה, הבן של הבעל הבית חשמלאי מאוד גדול. תקשיבו. והוא גר ליד הקריה, אני מתקשר לה, תעשה לי טובה, שבת, אני צריך פה. זה כל החשמל שלי, פלטה, מקרר, זה עכשיו שבת. מה אתה עושה? אתה אומר לי, אני קופץ אליך. איך שהוא מגיע, הולך ללוח, הוא אומר לי, צריך פה רחמי שמיים מרובים, למה? זה נקרא, ערבי אומר, אתם מכירים, זה נקרא ניתוק אפס, קרה לך. אומר, ניתוק אפס, הוא אומר, ניתוק אפס, אין לזה היגיון, זה לא אמור לקרות. עכשיו, ניתוק אפס, הוא אומר, זה משהו, שעכשיו אחרי שאני מתקן לך, אני אתקן לך את זה, אבל זה יכול להיות שקלקל לך המון מוצרי חשמל בבית. טוב? קיצור, עכשיו אני מתקן לי את זה, צ'יק צ'ק, יש לו ידיים טובות, חשמלי מאוד מוסמך שנים. איך שאני דבר, עכשיו בוא נעבור איתך לכל הבית. מקרר, מיקרוגל, נברשת מסכנה שאשתי השקיעה לפני שנה. ככה, עכשיו אומר לי, המסגנים תגיד תודה, מכונת כביסה תגיד תודה. בקיצור, הוא השאיר אותי ככה, הלך, וזה, לפחות הוא לא גבל לי על זה. עכשיו יש לי מלא תיקון שמקרר, תיקון הזה. עם הבעל הבית, המקרר שלי. אבל זה לא קשור פשיעה שלי. הוא אומר, זה לא קשור אליך באמת. תיקון, זה יכול לקרות פתאום. זה לא קשור אליך. עכשיו, הוא אמור לשלם לי את כל הדברים האלו. לכאורה לא. אתה מבין? אז הוא כזה מוצא אותי, הוא רב פוסק במזכיר שלי. הוא כזה מסמן לי במוצאי שבת. הוא מוצא אותי, אומר לי, זה בניין חדש. המקום עם הלך עשרוך. הוא רוצה להגיד לי. אבל זו שאלה אולי, יכול להיות שהוא אשם, אתה מבין? הלך לי. לא, אבל זה אין שאלה של ממונות.
לא, זה ממונות.
לא, אבל אני עכשיו, של הסוחרים שלך?
כן, סוחרים, כאילו, באמת נשרפו להם שם המסגנים והכל, אז מה הם אמרו? אמרו מאוד פשוט, אתה לא חייב כלום, למה? מכיוון, יום שלך שנקרא מגן פחת.
אתה לא שמתי.
זה תפקידך, אם אתה לא שמת מגן פחת.
לא ידעתי מה זה, עכשיו שמעתי.
ככה אמרו לי. אמרו לי, אני זכרתי לך הכל, ידעת, יש לך ברקים.
אז לא משנה, את המקרר, היום הייתי עסוק בזה, כל המגיע, הביאו, לקחו לי את הכרטיס לתיקון, עלה לי 650, אני אומר, מישהו אמר לי, יצאת בזול. אז מקרר זה הכי דחוף לי, לא היה לי מקרר שבת, הכל היה אצל השכן. אתה מבין? אבל זה שתמיד, הוא התחמק, זה לא צריך לשאול רב, אתה מבין? הוא אומר, הוא הבן של הבעל הבית, הוא עצמו היה בטוח ש... הוא אומר לי, זה לא קשור שום דבר אליך, זה משהו שקורה פתאום פעם בי, זה משהו נדיר. אין לזה היגיון, לא אשמתי. זה משהו, אין לזה היגיון, זה קורה. אז בוא נדבר אחרי השיעור, כי אני רציתי, למה הכנסתי את זה? כי זה דיני ממונות. אני אומר לכם, כזה שאלה עכשיו, תפתח שולחן וראש המשלה, זה לא כתוב, צריכים להוציא את זה גרם מהבלה. כמו שהוא, עכשיו הוא שמעתי סברה שעל זה לא חלמתי. אני הייתי בטוח שנשמע שהוא לא חייב לך את הרעיתים. זאת אומרת, זה משהו, גרמה, בעל הבית, תיקן לך את החשמל, שלום. זה עכשיו פעם ראשונה שאני שומע, אתה רואה? זה נקרא חושב משפט. הרב הזה הבין, שראי, למה לא אמרו לי לפני זה שיש כזה דבר מגן ברקי? אבל לדבר אחרי, למה אני אומר, זה שאלות, שאתה מגיע לזה, זה שאלות מאוד קשות. אלי היה פעם שאלה בזה, הוא לא רצה לשלם, הלכתי לרב חושם משפט, אמרו לי, אתה לא, אתה לא, והוא הלך לרב שלו, לא יודע מה לו, שכל אחד רואה איך שהוא רוצה לראות, זה משהו, יש דברים שכתובים ברור לו, אבל זה עכשיו שומע סברה חדשה, שהייתי צריך לשים מגן ברקים, איך אני יודע שצריך לשים, תבין?
זה לא קשור למגן ברקים,
זה לא קשור.
היה ברקים ביותר בכלל. מגן
ברקים
זה מכשיר שמגיע ברק, פוגע בחשמל, ואז
הזרם קופץ. הנה, אבל זה עכשיו, אם אומרים אם היה מגן ברקים, אז זה לא היה קופץ המקרה. בוא נדבר אחרי השיעור, כי רבי יואב זה מעניין, כי אתם מבינים, רציתי אחר. מה? ערב שבת, שעה לפני שבת, לא היה לי מה.
מקרר
עליך. אתה רוצה לראות עוד יותר? אני שמעתי מקרר עליך, אני ברוב זה הכנסתי, השארתי את התקע כל השבת, את הכל.
התקע אבל משהו נשרף לך שמעתי.
לא, מה עשו? אז צדיקים. אז הלכתי, הגיע טכנאי מצאנז, לקח לי את זה למעבדה, את כל המחשב מלמטה. זה מקרר שם, 11 שנה שלי שרפ. הלך 650 שקל, עשה לי תיקון במעבדה, בחולון עשו לו את זה. תקנו לי את כל המחשב. המחשב של הכרטיס. הוא אמר לי כל מה תתפלל חזק שזה רק התיקון, כי מלא פעמים לא עוזר תיקון לכרטיס. הוא אומר לי, זה כזה נקרא, כזה פיצוץ היה לך. אתה מבין? הוא אומר לי, תגיד תודה שהמכונת כביסה שלך לא הלך. תגיד תודה שהמייבש. והוא אומר לי, תגיד תודה, זה לא מובן מאליו. זה היה אמור ללכת הכל. הוא אומר לי, תגיד תודה, ואני אומר תודה, והוא חושב שנשאר לו בריא ושלמי. הוא אומר לך, כאיזה אש, איזה ריח היה. כזה בום. אנחנו נדבר בזה. טוב, בוא נתקדם על. בוא נתקדם, אחר כך נדבר, כי זה מעניין. למה אני אומר, למה אני הזכרתי להגיד לך, לא הכננתי לדבר על זה. תכננתי לדבר על זה, כי תראה שאלות. אני תכננתי להתקשר לרב לי, שלא יודע אם יש לי מי בכלל מה לשאול, כי לא יודע, אבל תכננתי להתקשר בכלל שלב. זה עכשיו רעיון חדש. זה הכל נקרא דיני ממונות. אתה מבין? שאלות. אנחנו מתקדמים הלאה. אנחנו מתקדמים הלאה. בקיצור, אז מהתחלה, זה עוד שיטה, בוא נתקדם, כי אנחנו, אני עוד פעם שם חטא מרף למטה, כי אני רוצה להתחיל את העניין עוד פעם. ואב רבי אלעזר סבר, חיובי לאחר יושו כמו רב ששת, אנחנו עוד פעם אמצע מחלוקת רב נחמן ורב ששת, שמן אדם מוכר שור עושה שכתוב גזירת הכתוב שצריך לשלם 4 ו-5 אם הוא מחר או שחט, אז לפי רב נחמן אומר, אפילו לפני יושו חייב. התורה אומרת שאם מחרת זה לא משנה. רב ששת אומר לא, רק לאחר יוש, לפני יוש לא עשית כלום. אז עכשיו הגמרא מביאה עוד שיטה, רבי אלעזר שסובר ככה, למה דמה רבי אלעזר, תדע, שסתם גניבה, שכל גניבה, אפילו שאתה לא יודע אם התיישו הבעלים, לא התיישו, זה יוש בעלימו, ואז אמרנו כמו שרשי אומר, שלמה זה אומר, שאם בן אדם אחר הלך וקנה את זה מיד הגנב, זה הופך להיות שלו, כי יש פה גם יוש וגם שינוי רשות. איפה אנחנו רואים שסתם גניבה זה יוש בעלימו? אומרת הגמרא בפנים, שאמרה תורה, תבח ומחר, משלם תשלומי 4 ו-5. ועל זה יש לשאול, למה התורה אומרת שאם בן אדם הלך וטבח או מחר, צריך לשלם 4 ו-5, ודילמה לא יאש, אולי הבעלים עוד לא יתיישו. אז אם ככה, על טבח אנחנו לא יודעים, מקום על מחר, שטבח, טבח, או עלו מאסף, אתה לא יכול להחזיר את זה לבעלים עכשיו בעלך, אבל אם מחרת, למה הוא חייב לשלם 4 ו-5, אלא לו, חייבים להגיד, משום דאמרינן, סתם גניבה, כל בן אדם שקם בבוקר ושמע שהיה לו בבית גנב, אוטומטי זה היוש בעלימו, אז לכן איך שהוא הולך ומחר את זה, הוא זה חייב על המחירה, למה? כי אפילו נגיד שיוש לבד לא כמורב לא קונה, אבל עכשיו הועילו מאסף שהיה פה שינוי רשות, יוש ושינוי רשות ביחד, אז אני אומר שזה קונה, אז מה אנחנו רואים פה? מזה שלמד רבי אלעזר תם, שאיפה אני יודע שכל גנב יש יוש, הוא למד את זה בדיוק מהמחירה, אני פה אנחנו רואים מפורש שרב ששת צובר, שהוא לא חייב על המחירה לפני יוש, כי כל ההוכחה שאני אומר שסתם גניבה יוש בלים, זה בדיוק שמחר חייב לשלם 4 ו-5. אז מה, למה שאני אומר שבטח, למה הוא חייב 4 ו-5? כי אז הוא משנה את הרשות אחרי היוש. שינוי רשות אחרי היוש הוא חייב. ופה אנחנו רואים, שאם עוד לא היה, אם אתה יודע מפורש שהבעלים צועקים לך מפורש מהחלון, אני לא מייאש, אני הולך מחפש עם כל המשטרה. אז מפה אנחנו רואים שמה הוא יסבור רבי אלעזר, שזה לא תופס. אז מפה אנחנו רואים גם שיטת רבי אלעזר, בדיוק כמו שיטת רב ששת, שדווקא לאחר יוש הוא חייב. ולפני יהיו שהוא לא חייב.
כדורך על פי רבי אלעזר, גם אם אני יודע שהגנב אומר, אני לא מתייאש, לא התייאשתי, לא מעניין אותי, אני יחשיב את חוק שאתה התייאשתי.
שואלת הגמרא, איך רבי אלעזר לומד שסתם גניבה זה יהוש בעלים, ממה שחיווה תורה בכל גנב שמוכר, שחייב לשלם 4 ו-5, ודילמה, אף אגב דלא יאש, אולי אפילו לא יאשו חייב, וכמו שאמרתם מקודם, סוג של גזירת הכתוב, שאם אתה הולך ואתה מוכר, אפילו שזה לא עוזר המחירה, כי זה עוד לא התייאש, כמו שאמרתם, גזירת הכתוב, שאפילו שהמחירה לא תופסת, כי עוד לא התייאש, העץ מחירה. על זה אתה חייב. מי אומר לך שהתורה מחייבת 4 ו-5 על מחירה כי עזר מעשיו? אולי התורה אומרת לך ככה, אפילו שהוא עוד לא התייאש, עצם הדבר שאתה הולך ואתה מוכר, על זה אתה חייב הרבה, כמו שתרצנו מקודם את רב, מדובר לפני יוש, על, כן, כמו שתרצנו את רב, שמדובר לפני יוש, על מה אתה חייב? עצם שהלכת, חיזקת את המעשים, אתה מתקדם שלב עם הגניבה שלך, אתה לא משאיר את זה אצלך, שאיזשהו שלב אפשר עוד, אתה תוכל בסוף לחזור בתשובה ולהחזיר את זה. אז אולי זה התורה מחייבת, אתה מביא כזה ראייה שסתם גניבה יש בי הוא עליו, מאיפה? מזה שמחר חייב ארבע וחמישה, מה פתאום? לעולם, אתה יודע למה מחר חייב? מדובר לפני יוש, למה הוא חייב? כי על עצם דבר שאתה הולך ומוכר גניבה שגנבת, על זה אתה חייב ארבע וחמישה. מי אומר לך שכזה בטוח שאתה מוכר אתה חייב, כי מדובר כבר לאחר יוש, סתם גניבה יוש, ואז אתה הולך ועושה שינוי רשות, לא. מתרץ את הגמרא שהוא סובר אמרי לא, לא סל כדעתך, למה? הוא לא סבר ככה. הוא אומר שחייב להיות שהמחירה זה בדרגה שכן הועילו מעשה, מדובר לאחר יוש, למה? כי זה כתוב ליד וטווחו. אז כמו שחיטה, מה זה אומר שחיטה? שאף פעם לא תוכל להחזיר את זה לבעלים כמו שזה היה? אז גם המחירה מדובר פה שהועילו מעשה, מדובר מתי? דווקא לאחר יוש. תימי זה טווחה, מה טווחה דענו מעשה? אף מחירה דענו מעשה, והיא לפני יוש, מה יענו? שואלת הגמרא, לא. ודילמה, לעולם מדובר שהוא חייב על המחירה, מה מדובר? דשמינו דייאש. לעולם, סתם גניבה, אתה לא יודע, לא מתייאש. מה פתאום? בדרך כלל, מה שאני מכיר אנשים היום, סתם גניבה, לא מתייאשים. מה מדובר פה שאני אומר, רבי בר, מה מדובר פה שאני אומר שבמחר חייב? אז לפני יהוש, אני מסכים איתך, כתוב ודימה תווח, לא יכול להיות, לא כמורה ולא הכל. מדובר שאנחנו שמענו מפורש את הבעלים בבית, אומרים, התייאשתי, מה, אין לי כבר כוח לחפש, התייאשתי, ולכן הוא חייב. אבל מפה אתה לא יכול להוכיח שסתם גניבה יהוש. מתרץ את הגמרא גם אמרי לא סל כדעתך, למה דומנה תביחה? מה תביחה? זה אפילו לאלתר, איך שהבן אדם הלך וגנב, איך שהוא מיד על אותו רגע שהוא גנב, הלך ושחט את זה, הוא חייב לשלם ארבע וחמישה, אף מחירה זה מדובר פה שאיך שאתה הולך ואתה גונב, ואתה הולך מיד ומוכר את זה, אתה חייב ארבע וחמישה, זה מדובר אפילו שעוד לא הספקת לשמוע, גם על זה התורה מחייבת ארבע וחמישה, מפה הוא מוכיח רבי אלעזר, שסתם גנבה יוש בעלים. מגיע הגמרא, מגיע, הולכת לראות שרבי יוחנן, אמר רבי יוחנן סובר בדבר הזה. אמר לרבי יוחנן, גניבה בנפש תוכיח. זה, יש מושג, עד עכשיו דיברנו גניבת ממון. מה ידים בן אדם הלך וגנב נפש? השם הגנב נפש, הלכה בתורה שהוא חייב מיטה. כתוב בתורה בפרשת כי תצא, כי ימצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל, ויתמר בו, ומחרו, ומת הגנב ההוא. כך כתוב בתורה. אם אתה הולך ואתה גונב נפש, אז אתה חייב... אתה גונב נפש מאחיו, גונב, חוטף. לא הלכת ורקת אותו, הלכת יתמר בו. התורה כותבת, יש לכם... אז אם אתה גונב נפש, אז אתה... גונב נפש, הלכת מחרת אותו. כן, כמובן, כן. אז גניבה בנפש תוכיח, מגיע רבי יוחנן, שפה בטוח שאין יוש בעלים, כי אף אחד לא מתייאש מעצמו. בן אדם לא מתייאש מעצמו. וגם כן כתוב וחייב, אז מה אנחנו רואים? שאפילו שהמעשים שלו לא עזרו, כי לא היה יוש, והמחירה לא חלה, כי לא היה יוש, אם כל זה התורה מחייבת מיטה. אז אם ככה רבי יוחנן טוען לפי רבי אלעזר, גם שאתה הולך ואתה מוכר שור ושה, אפשר להגיד שמתי הוא חייב, גם אם לא יהיה לו מסע ולא חלה המחירה. הוא רוצה לחלוק על רבי אלעזר, אתה מביא לי ראיה מזה שהוא מחר, מזה שהוא מחר הוא חייב לשלם, תוציא אותה. מזה שהוא חייב לשלם ארבעה וחמישה, מזה מדובר שמה חייבים להגיד שסתם גניבה יוש בעלים. עצם שינפת, אפשר להגיד שמדובר ששמעת, לא מדובר, אבל כי מדובר פה לאלתר. אז נשמע, לא אומרת, מה לא? לעולם מדובר, לעולם, מאיפה אתה מביא ראייה? מהמחירה ארבעה וחמישה. אז הוא מביא רבי יוחנן, אומר, יש לי קושיה עליך. גונב נפש, למה הוא חייב מיטה? הבן אדם לא התייאש, ואם כל זה הוא חייב מיטה, אז מה אנחנו רואים פה? שאפילו שלא יהיו מעשיו, הוא לא התייאש, עדיין חייב מיטה, אז גם במחירה, זה לא ידעו מיד התביחה, מחירה יכול להיות שגם לפני יוש, זאת אומרת, לעולם סתם גניבה לא מתיישים, וגם במחירה, לא כמו רבי אלעזר, גם לפני יוש, הוא יהיה חייב, כמו שיטה, כמו שיטה הראשונה, שיטת רב נחמן, כמו שיטת רב, לא יודע, רב נחמן זה, אז אם ככה, מאיפה אתה מוכיח לי שחייב להיות הועילו מעשה בשביל להיות חייב ארבע וחמישה? אז מדייק את הגמרא, מדי שרבי יוחנן מדבר ככה לרבי אלעזר מכלל, דסבר רבי יוחנן, שבאמת גם אם מכרת את השור ועשה שגנבת לפני יוש, חייב. ככה אתה רוצה להוכיח, יש אפילו שאין הוכחת מעשיו שלא עשית פה כלום, עדיין אתה חייב על עצם המחירה. אז מברר את הגמרא, אז לפי רבי יוחנן, לאחר יוש מי, אם מכרת וטבחת את זה לאחר יוש, מה רבי יוחנן סובר? האם כמו שיטת רב, שיוש לבד קונה, אם יוש לבד קונה, אז כבר שלא הוא טובח שלא הוא מוכר, או שאני אומר מה פתאום, שרבי יוחנן סובר, שקל וחומר, אם לפני יוש אני אומר שהוא חייב, אז כל שכן אחר יוש, אז שחיזקת פה את ה... עשית את זה יוש ושינוי רשות ביחד, כי הוא סובר יוש לבד, לא קונה, אז קל וחומר שהוא חייב ארבע וחמישה, אז מביאה הגמרא מחלוקת, רבי יוחנן אמר חייב, וריש לקיש אמר פטור. רבי יוחנן אמר חייב, הוא מפורש לא סובר כמו רב, כי חיובי בין לפני יוש, בין לאחר יוש, כי הוא סובר יוש לא קונה. אם יוש לא קונה, אז ככה, אז לפני שהוא יתייש אתה חייב, כעצם דבר שאתה הולך ואתה מוכר, אז זה אתה חייב, למרות כמו שאנחנו רואים גונב נפש, למרות שלא אילו מס, אבל לא חייב להיות דומי ידי תפיחה. לאחר יוש, כי הוא סובר יוש לבד לא עוזר, הפוך. עכשיו חיזקת פה את זה, כי עכשיו עשית כבר הועלו מעשיו, כי עכשיו עשית שינוי רשות, אז חיזקת, אז בטוח אתה חייב. אבל ריש לקיש פטור, אמר פטור, למה? כי הוא סובר בדיוק כמו רב ריש לקיש, חיובי לפני יוש הוא, אבל אחר יוש קנה, הגנף קנה את זה ביוש לבד כמו שיטת רב, אז לכן ושלא הוא תובע, שלא הוא מוכר. אז יש לנו פה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, אז בסיכום המחלוקת שלהם יוצא, שרבי יוחנן לא סובר כמו רב, וריש לקיש סובר כמו רב, אבל שתיהם חולקים על רבי אלעזר. שתיהם סוברים כמו רב נחמן, שמחירה, שתיהם חולקים על רב נחמן, ושתיהם סוברים, לא, הפוך, שתיהם חולקים על רבי יוחנן, ושתיהם סוברים כמו רב נחמן, שגם לפני יוש, אתה חייב 4 ו-5 הגנבים הולך ומחר את זה. עכשיו, על הדבר הצדדי, מה יהיה לאחר יוש, אז מגיע רבי יוחנן אומר חייב, ריש לקיש אומר פטור. אז עכשיו אתי ורבי יוחנן ריש לקיש, כתוב בברית הגנב, אם אל אדם הלך, אני ממש אשתדל לעשות את זה בשלוש דקות ונסיים פה את העמוד מהר, אז גנב, בלי נדר, גנב, אל אדם הלך גנב בהמה או שור עושה והקדיש, אחר כך הקדיש אותו לבית המקדש, ואחר כך הוא הלך וטבח, הוא טבח ומוכר את אחי שהוא הקדיש. אז כתוב ככה, משלם לבעלים, הוא חייב לשלם תשלומי כפל על הגניבה, ולא משלם תשלומי 4 ו-5, למה הוא לא ישלם תשלומי 4 ו-5? כי מתי הוא טבח את זה? אחרי שהוא הקדיש את זה. אז כשהוא טבח את זה, זה כבר לא היה של הבעלים. אז לכן הוא אומר, הוא לא חייב לשלם על 4 ו-5 לבעלים. אז אני אומר את הגמרא, שואלת, מתי מדובר שהוא הקדיש את הבהמה? בדיוק השאלה ששאלת. אילמה לפני יוש, איך יכול להקדיש? מי קדוש? כתוב בתורה הרי, ואיש כי יקדיש את ביתו קודש המרחמנה, מה ביתו שלו? אתה יכול להקדיש את הבית שלך, שהבית שלך, אף כל שלו. אבל אתה לא יכול להקדיש במה שעדיין, שהוא הבעלים של המוצר עוד לא יתייש שזה שלו. אלא פשיטה חייבים להגיד שמה מדובר, שהוא יקדיש את הבהמה מתי? לאחר יוש. עכשיו, בהקדש, אם הוא כבר התייאש הבעלים, אתה מקדיש, אז הופך להיות יוש ושינוי רשות ביחד, אז יוש ושינוי רשות ביחד, זה רק זה קונה. עכשיו זה הולך להיות הקושייה שרבי יוחנן מקשה על ריש לקיש. אומרת, מה כל הסיבה אני אומר, שהוא לא חייב לשלם 4 ו-5 אם הוא יקדיש, ואז הוא הלך ושחט אחרי ההקדש, כי יש פה יוש ושינוי רשות. תאמה די יקדיש, הוא די לא משנה את השם 4 ו-5, למה? די כי כתבך, אז די יקדש כתבך, אז יוצא שיש פה יוש ושינוי רשות ביחד, כי זה כבר יקדש, אבל לא יקדיש. מה יהיה הדין? הבעלים התייאשו, והוא לא הקדיש את הבהמה, ואז הוא הלך וישחט. מה יצא פה מהברית המוכח? שעוד הוא כן יצטרך לשלם 4 ו-5, מפה יש לנו הוכחה, שיוש לבד, לא קונה, נגד ריש לקיש, נגד רב, פה זה נגד ריש לקיש, אבל לא הקדיש, טבח משלם תשלומי 4 ו-5, ואיסר גדת אחי יוש קונה, המי משלם, שלא הוא טובח, שלא הוא מוכר. אז מהברית הזה שכתוב פה שרק אם הוא הקדיש, ואז הוא טבח, הוא לא משלם 4 ו-5, מפה הוא מוכח שאם לא היה איתה הקדשה, אפילו שהיה לאחר יוש, הוא כן ישלם 4 ו-5, זה בדיוק כמו שיטת רבי יוחנן, נגד ריש לקיש ונגד רב, מגיע ריש לקיש ותרץ לך, לא אמר לי, לעולם מדובר שלא התיישו הבעלים. ובאמת, אם התיישו הבעלים, אז לא חסר פה ההקדש. כי אם התיישו הבעלים אפילו בלי ההקדש, אתה כבר פטור מ4 ו-5. פה מדובר שעוד לא התיישו מבעלים. אם עוד לא התיישו הבעלים, איך אתה יכול ללכת להקדיש את זה? אתה לא יכול להקדיש מצב שלא שלך. אמר לי, יחד במסכין, כגון שהקדישו בעלים ביד הגנב. הוא גנב את זה, ואז הבעלים אומרים, יאללה, כפר, אנשים מקללים היום, אתה יודע, השוק, הוא אומר, מי שמחזיק את זה, אני עושה את זה הקדש. עכשיו, הגמרא מיד תשאל מה שהוא רוצה לשאול, אז לכן אנחנו אומרים ככה, אם הוא לא היה מקדיש את זה הבעלים, אז כמה הוא היה צריך לשלם? הוא היה צריך לשלם 4 ו-5, למה? כי מדובר לפני יוש. אבל עכשיו, אחרי שהוא הקדיש את זה, לכן הוא פטור מ4 ו-5, שואלת הגמרא, אם היא קדוש? הקדש הבעלים מקדישים בהמה שביד הגנב. ההקדש חל, ואמר רבי יוחנן, גזל ולא נתיישו הבעלים. בדיוק באותו סיטואציה. בן אדם גנב, והבעלים עוד לא התיישו. כתוב שניהם אינם יכולים להקדיש. זה, הגזלן והגנב, הם לא יכולים להקדיש לפי שלא שלו, כי עוד לא התייאש. וזה, הבעל הבית הנגזל, לפי שלא ברשותו. אז איך הבעלים יכולים להקדיש אחרי שהוא גנב את זה? תרץ את הגמרא, אמרי, עודה אמר, ריש לקיש, שהוא אמר שיכולים הבעלים להקדיש חפץ גם שלא ברשותם, הוא סבר כמו הצנועין. שמה הצנועים סברו? שבן אדם כן יכול להקדיש דבר שלא ברשותו. איפה אנחנו רואים את זה? דתן, יש משנה במסכת מעשר שני. לגבי כרם רווי, שם מדברים על כל המעשרות, וגם כרם רווי. כרם רווי זה שנה רביעית, יש לו דין בדיוק כמו מעשר שני, שצריכים לאכול את זה בירושלים, ואם הוא לא יכול, שיבדה את זה, ושם יקנה בדיוק אותו דינים של מעשר שני. עכשיו, מדובר שם לגבי כרם רווי, שיש חשש שכל אלו שוברים ברחוב יאכלו את זה בלי פדיון, וצריכים לאכול את זה רק בקדושה. אז כתוב, הצנועין, מי זה הצנועין? הצנועין זה החסידים, שהם רוצים גם שאנשים אחרים לא ייקשלו מעבירה. מניחים את הבמאות, היו מניחים את הכסף במקום ידוע לדבר הזה של הפדיון כסף, ואומרים, כל הללקט מזה, כל מה שאנשים בסוף הולכים ללקוט מהכרם רווי הזה, יהיה מחולל על מאות האלו. ועל ידי כך יוצאים הפירות שילקטו, יוצאים לחולין, כי זה כבר מחולל אוטומטי על הכסף הזה. אז מה אנחנו רואים פה? אפילו שהפירות הם שלהם. הפירות הם של הבעלים. אבל מה, זה לא ברשותם. למה זה לא ברשותם? למה זה לא ברשותם? מה?
לא, 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 בתנאי, מי שיקח אותם, אז זה מעולל.
מה?
באמת זה של הבעלים, אבל הם רוצים להפשיר את הבעלים.
כן, כן.
כל לכן, הם באמת
עושים... זה לא שלהם, ועדיין אנחנו אומרים...
זה תופס.
שזה תופס, אז מה אנחנו רואים פה מפורש? שלשיטת הצנועים, בן אדם יכול לחלל, אז הוא הדין להקדש, גם בן אדם יכול להקדיש גם דבר... שלא ברשותו. בוא נגמור את העניין, עוד קטע קטן, שאלה האחרונה ותירוץ.
לא,
שואלת...
זה היה קודם.
וואי, איזה מרוחה. מה?
אבל אלה שמחללים את הכרם, זה עוד לפני שלקחו. זה שונה המקרה.
למה?
כי פה הבעלים עושה הקדש, אחרי שגנבו לו.
לא הבעלים עושים, זה הצנועים. הצנועים עושים.
במקרה שלנו פה הבעלים מקדישים...
אבל הבעלים מקדישים אחרי שהוא גנב.
נכון.
לא,
הרעיון שאנחנו הולכים לראות שבן אדם יכול להקדיש אפילו שהמוצר לא ברשותו. זה הולך להיות המסר.
אבל הם הקדישו את זה לפני שלקחו.
כן. אז אתה רוצה לראות 3 דקות או רוצה ללכת?
לא, 3 דקות.
2 דקות אני מסיים את הכל, אחר כך נדבר דקה. הוא רוצה ללכת.
לא, הרב, יש פה שם יפה.
למה? אנחנו הולכים לראות...
אלה שהם הכרם שלהם, הם מחללים את הפירות. עם הכסף, אבל עדיין לא אף אחד לא לקח. זה על תנאי שמי שיקח שלא יבוא לדעת.
אבל כשמישהו הולך ולוקח, הכסף הזה הולך להיות מחולל. אבל איך זה לא ברשותו? זה רוצה ללכת לפלאפון שלו, בוא נגמור אחר כך.
זה שנייה לפני. טוב.
אחרי השיעור יהיה אנחנו נדבר, בלי נהדר. עכשיו שואלת הגמרא, עכשיו שאלה כזו, אז לפי זה בינתיים ריש לקיש ענה. שואלת הגמרא, אם הבעלים הקדישו אותה במה, כמו שריש לקיש מתערד ברשות הגנב, אז למה הוא צריך לשלם כפל? הרי שאומר, ואחר חזרה קרן לבעלים, למה חזרה קרן לבעלים? שהרגע שהבעלים הקדישו את זה, אז הם אלו שהעבירו את זה לרשות הקדש. לא אני העברתי את זה, לא הגנב העביר את זה לרשות, הם העבירו את זה לרשות. אז זה כאילו שהגנב החזיר את זה כבר לבעלים.
שמה?
אז זה כאילו שהגנב החזיר את זה לבעלים, כי הם הקדישו את זה. עכשיו, אין גנב משלם כפל רק מתי, רק כשנמצאה הגנבה כשהיא בידו, מגיעים עדים ותופסים אותו. אבל בכזה מצב, הקרן חזר לבעלים, כי באמת הם הקדישו את זה, והכל על מקום הבא בשלום. תראית את הגמרא, מה מדובר פה? מדובר פה שעמד בדין. ככה, הגיעו עדים, והוא עמד בדין לפני שהבעלים הקדיש, אז הוא כבר התחייף כפל מתי לפני שהוא הקדיש, ואז בדיוק לפני שהקרן חזרה לבעלים, ואז הבעלים הלכו והקדישו את זה. שואלת מה יחידה, אני לא מבין אותך מה קורה פה. עידה אמרה, אם אמרו לו בדין, צא תן לו את הכפל לבעלים, אז מה עירייה הקדיש? למה כתוב שאם הקדיש הבעלים את הבהמה, אז הוא פטור מ4 ו5, לכאורה אפילו לא הקדיש, למה לא לחייבה? למה דמה הרב, הרב אומר שאם בדין אמרו לגנב, צא תן לו, תן לו את הכפל שמגיע לו, אז אפילו שאחר כך הוא חזר והמשיך לטבוח, טבח ומחר, פטור. מה היא טעמה? כיוון לפסקו על המילצה, בגלל שהבית דין הורו לו לשלם כפל והסתיים הגניבה, ואז וטבח ומחר, אבל עכשיו הוא כבר לא הופך להיות גנב. יש לו עכשיו בעיה חדשה, הופך להיות גזלן, וגזלן אינו משלם תשלומי 4 ו5. למה? אנחנו עוברים לסמכת את עמוד א', שדווקא גנב כתוב בתורה 5 שנים, הוא עכשיו גזלן לא. איך שפסקו לו כבר לשלם כפל, הסתיים הפסק של הגניבה, שהוא עכשיו ממשיך וטובח, הופך להיות גזלן. וחייב אתה, ואם אמרו בית דין לגנב, חייב אתה ליתן לו את הכפל, וטבח הוא מחר משלם את השלום 4 ו5, מה הייתה? מה? כיוון דלו פסקה מילסה, אז הקט תגנבו. אז ממה נפשך? אז ככה, אם אמרו בית דין לגנב, חייב אתה לתת לו את הכפל, ואז הוא חזר הגנב וטבח הוא מחר, אז לכאורה, אז מה קורה פה? ותרצת הגמרא לא צריכה, שפה מדובר פה, פה אני מסיים, דאמרלי, שבאמת לא נאמר על אחד הזאת לפתור מ4 ו5, רק מצויר דאמרלי, חייב אתה ליתן לו. שבדין אמרו לגנב, אתה חייב לתת לו שזה גמר דין, אז לכן הוא לא חייב יותר על התמיכה המחירה, וזה הסיפור שכפל הוא חייב, ו4 ו5 הוא פטור, לא פה סיימנו את הנה, ואז מחר ממשיך את שיטת רבי יוחנן.
ביי.